ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואבי סחרוף.
שלומך, סחרוף?
נו, מה אני אגיד לך? אני אסכם ואומר שמעולם לא היה מצבנו טוב יותר. ומעבר לזה, אתה יודע, אני כבר כמה פעמים מבקש פה מהנהלת הרדיו להגיש עם ינון מגל, ואני מקבל אותך.
כן, אני משתתף בצערך, כי הייתי אמור לשבת איתך שם עכשיו באולפן, אבל תפוס לי הגב. התקפלתי אתמול, בערך כמו ישראל. ותהיה בסדר, תשמע, אומר זאת כך, המשפט היותר מתאים ממעולם לא היה מצבנו טוב יותר, שנדמה לי שזה נכנס למיתולוגיה, שזה דברים שאמרו מנהיגנו ערב מלחמת יום כיפור.
לא יודע, אני זוכר שדוב וייסקלס כל פעם אמר לי את זה בשיחות בינינו.
אז ערב מלחמת יום כיפור, שאגב זה מאוד מה שקרה לנו הפעם, מזכיר לי מה שקרה לנו אז, כי הסיבה היא אותה סיבה, יהירות, שעננות, זכיחות, אני ואפסי עוד, שיכרון כוח, אז בדיוק על זה, בתקופה הזו בין 67 ל-73, כשהיינו האימפריה השלישית, מלכות ישראל השלישית, נהגו להגיד מעולם לא היה מצבנו טוב יותר, היה גם את, נדמה לי, דיין, טוב שער המשך בלי שלום, משלום בלי שער המשך וכאלה. מה שעכשיו זה מה שליברמן בדרך כלל אומר כשאתה שואל אותו מה שלומו, שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
כן, אבל ההתנתקות, בן.
כן, ההתנתקות.
הסכמי אוסלו.
הסכמי אוסלו, על תלנה.
לא, אני היום על תקן עינון, אני אומר לך, אני אזכיר לך את זה.
למה, אתה...
לא, אתה יודע, כי אנחנו לא יכולים, שנינו באנו, אתה יודע, שנינו ככה מאותו בית מדרש פחות או יותר, פחות או יותר. אצלי זה פחות, אצלך זה יותר, אז כדי שיהיה מעניין, אני היום לך לקו
שאני... אתה עינון, אוקיי.
כן, אבל...
כאילו חסר לי מהסחורה הזו.
אבל תשמע... אתה יודע, אני רואה את העיתונים, אנחנו כבר גם כותבים על זה, מדווחים על זה כבר כמה ימים, על העיכוב בכניסה הקרקעית. יש הרבה שיקולים נכונים, לבוא ולומר, חברים, אין פה פתרונות קסם, אין פה באמת פתרונות טובים, יש פה בין הגרוע לגרוע עוד יותר, ולהכי גרוע שאפשר. ואתה מבין את זה מצד אחד, ומצד שני אתה מבין שיש פה גם ראש ממשלה, שחושש מלקבל החלטה דרמטית, שלא סומך על הצבא, עם משבר מאוד גדול בינו לבין הצבא ושר הביטחון. ולך תנהל מלחמה בצורה שכזו, באופן שכזה. כלומר, אתה מבין שהיום עם ישראל, מדינת ישראל, כולו, מחכה, מצפה למנהיגות שתוביל, שתנהיג, תנווט ומה לא. אין ממשלה. אין מדינה, וראש הממשלה עדיין ככה לא החליט מה עושים. ועדיין, אתה יודע, אני אומר, החלטנו לא להיכנס, בואו, תסבירו לנו. יש כרגע החלטה ללכת להפצצות, לתקיפות מהאוויר, אבל אל תמכרו לנו סיפורים, בחיית אללה. אל תמכרו לנו סיפורים על ניצחונות, והנה אנחנו מנצחים, ותראה את חמאס. חברים, חמאס מנצח, חמאס נתן לנו מכה, וחמאס עדיין עם היד העליונה ברצועת עזה.
טוב, אין לי מה להוסיף, אנחנו מדווחים, 25 שנה אני מדווח שזה איש שלא יודע לקבל החלטות, שבכלל לא הוא מקבל את ההחלטות אצלו בבית, הרי אביגדור ליברמן, תשמע, הפוליטיקאי היחיד שיוצא טוב מהאירוע המחריד שלפנינו, זה ליברמן שב-2018 היה שר ביטחון, שם את המפתחות, נאם את נאום ההתפטרות שלו, שכולו מוקדש לזה שהוא חושב שהחמאס זה איום אסטרטגי, וצריך להיכנס לעזה ולשבור להם את העצמות. ואף אחד, כאילו, הוא לא יצריך שכנע, לא את נתניהו, הרמטכ"ל איזנקוט אז לקח אותו לפעולת מגן צפוני, שהייתה חשובה לך שעצמה, לחסום ולסתום את המנהרות של חיזבאללה, תאר לעצמך מה שהיה בעוטף שקורה גם בצפון, רק שרדואן, הקומנדו של חיזבאללה, הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מאומן מהנוח'בה הזו, והוא לא נמצא בקבינט המלחמה, כי הגברת נתניהו זה לא בא לטוב בעיניים, כמו שהצליחה לעכב מאוד, כמעט בשבוע, את ההצטרפות של גנץ ושל, ושל אייזנקוט, וכשאתה מסתכל ואתה רואה את השופרות שלו, אפרופו ינון מגל, ממשיכים להגן על כל דבר, זה פשוט לא קשור מה, מי, כלום, הבלון מתפוצץ, הבלון נקרע, המסכה נקרעת, הבלוף מתגלה, you name it, האוזלת יד, ועכשיו אני לא מתיימר להגיד כן תיכנסו או לא, אל תיכנסו. הסיבה שלא הלכתי לפוליטיקה זה שאני לא מקנה בהחלטה הזו עכשיו. לא מקנה בה, והכניסה יכולה להיות גם אסון. אבל המר ביטחון ואני ואפסי, ואני רוצה לספר לך על זה סיפור, מותר לי?
לא, אבל נו, מה, יש סיפרה?
בתורי, שאני לא זוכר מה התאריך פה רגע, הנה, 28 במאי 22, שנה שעברה, כתבתי טור וסיפרתי שם על קאט. קאט שנקראה, הנה אני מגיע, המחפשים. מנהיגת המחפשים, דורותי מרטין, טענה שהיא מתקשרת עם קבוצת חייזרים שכונו בפיה השומרים. אני מקריא מתוך הטור שלי. הם סיפרו לה לדבריה שהעולם יחרב בשיטפון ב-21 בדצמבר 1954. מי שעקב אחרי הקאט הזו זה הפסיכולוג והסטטיסטיקאי ליאון פסטינגר, וזה הכל מתוך הספר שלו והכל נמצא בוויקיפדיה. כמה ימים לפני האפוקליפסה, הסבירה דורותי, תגיע צלחת מופפת ותציל רק אותה ואת החסידים שלה. הצלחת הזאת תנחת בחצר האחורי שלה. כהכנה לרגע הזה התפטרו חסידי המעבודותיהם, עזבו את משפחותיהם, מסרו את רכושם, נאספו בבית שלה באוק פארק, פרוור של שיקגו. בהתחלה היא אמרה שהצלחת תגיע ב-17 בדצמבר ב-4, אבל החייזרים לא הגיעו, ואז בחצות מרטין אמרה שקיבלה מסר חדש שלפיו הצלחת נמצאת בדרכה. היא לא הגיעה כלל. ואז היא אמרה שהחייזרים נתנו לו תאריך חדש, חצות 21 בדצמבר, רגע לפני האפוקליפסה. ואז המחפשים התכנסו שוב בסלונה וחיכו וחיכו. פסטינגר המדען היה שם, הוא היה וצפה. הוא נזכר ש... ציטוט, היינו בטוחים מטבע הדברים שהנבואה לא תתגשם. כלומר, ניצבה מולנו חבורה של אנשים שהיו מחויבים לנבואה מסוימת, והם היו בהחלט מחויבים. אנשים התפטרו מהעבודה, מכרו דברים, הם התכוננו לקטסטרופה, לגאולה האישית שלהם. והנה ציטוט מילה במילה מהספר שלו. הספר אגב נקרא כשהנבואה כושלת. נניח שאדם כלשהו מאמין במשהו בכל ליבו, ועוד נניח שיש בו מחויבויות לאמונה הזו, שהוא נקט בצעדים בלתי הפכים בגללה, לבסוף, נניח שמוצגות בפניו ראיות חד משמעיות ובלתי מעוררות, שהאמונה שלו שגויה. מה יקרה אז? נחש מה קרה?
נו.
רגע, אני רוצה לשתות מים. ולהגביר את המתח. תקשיב, זה ארוך, אני לא אלאה אותך. עוד דקה בלבד, עד רגע נחיתת הצלחת, דורותי קרה בקול גבוה ומתוח, אף תוכנית לא סטתה מדרכה. השעון צלצל חצות, כל נקישת מחוג נשמעה צלולה עד כאב בתוך הציפייה המעוסה. המאמינים ישבו דוממים, שעת חצות חלפה ודבר לא קרה, אבל בתגובותיהם של אנשים בחדר ההוא לא היה כמעט מה לראות, לא היו דיבורים, לא קולות, אנשים ישבו במקומם ללא ניע, פניהם נראו קפואים וחסרי הבאה, זה נמשך שעות, לאט לאט הם הסתגלו לעובדה שאין צלחת מופפת ואין חייזרים. אבל, וזה הפאנץ' סוף סוף, האם הפרחת האמונה גרמה להם לזנוח אותה? לא. ב-4:45 בבוקר הכריזה מרטין שקיבלה מסר נוסף, בזכות אמונתם האיתנה של המחפשים, היא אמרה לחסידיה, אלוהים ביטל את השמדת העולם. סיפור אמיתי.
אז תשמע. אני לא רוצה, אתה יודע, אני בכל זאת, ינון מגל היה חבר שלי, ואני לא רוצה להיכנס לשפרות, מה לא שפרות, אני רוצה ללכת לאנשים אחרים, שאתה יודע, אני רואה בטוויטר מצייצים דברים שאתה אומר, וואלה, זה מהקאט, זה מהסיפור שאתה מוציא אותו. אז הנה, אני לא רוצה להזכיר את שמו של האיש, כי אני לא חושב ששווה לתת לו פרסום, אבל הוא כתב בטוויטר על זה שצריך לחקור את נועם טיבון. לא, להעמיד לחקירה את נועם טיבון. אתה זוכר שבוע שעבר שריינו אותו שנינו?
כן, כן.
והאיש שהציל בעצם את המשפחה שלו, את הבן שלו, את הנכדו.
ולא רק אותם אגב, ועל הדרך גם איזה שני חיים.
יחד עם ישראל זיו, הכל. הוא אומר שצריך לחקור אותו על מה שהוא עשה. בעמוד, איך נקרא לזה, של הטוויטר שלו, כתוב, בנימין נתניהו ראש הממשלה שלי. אני חשבתי, אולי זה איזשהו, אתה יודע, משהו איראני כזה, איזשהו בוט ששלחו מהחלל החיצון. מסתבר שלא, אתה מסתכל ואתה רואה שהאיש הזה, או הבוט הזה, או מה שזה לא יהיה, עוד פעיל הרבה הרבה זמן אחורה, עוד לפני שהתחילה המלחמה, וזה לא אחד ששתלו האיראנים כדי לחרחר שנאה, אלא זה באמת אדם ש... זה מה שמניע אותו. אבל הפוסט שהוא העלה בטוויטר, שמו 400 ומשהו לייקים. כלומר, יש לך לפחות 400 ומשהו אנשים, שזה מה שהם חושבים, וזה מה שמטריף אותי. חברים, היו פה מחלוקות, היו פה מחלוקות קשות, היה פה רפורמה, היה פה ניסיון הפיכה משטרית, איך שנרצה לקרוא לזה. אבל דחיל אללה, תרדו, תגידו, אין לכם בושה? זה גיבור ישראל. הוא יצא להציל את המשפחה שלו, ובדרך הציל חיילים ואזרחים, ואותו אתם רוצים להעמיד לחקירה, ולא את ראש הממשלה שלכם שאמר שצריך לבנות את חמאס ולטפח את חמאס.
הוא לא רק אמר, הוא עשה איזה 15 שנה, הוא הביא את השליח הקטרי, הוא המציא את כל הקונספט, אחר כך הטוקים שלו, סמוטריץ' אומר את זה גם בקולו, תקשיב, אני ראיתי את הציוץ הזה של האבי וואטאבר הזה, ההבדל בינך לביני זה שאתה לא מזכיר את שמו, ואני עניתי לו בטוויטר, הוא לוקח את סיפור נועם וגלי טיבון, מעוות אותו, כאילו הם לקחו, בגללם נהרגו חיילים, ענה לו שם, אמיר טיבון, אבא שלו לא הכריח אף אחד לבוא איתו, בא איתו רק חייל אחד, הם הצילו על הדרך גם חייל חיילים וגם חוגגים ופליטים ושורדים מהמסיבה. זה היה אירוע שכולו מדבר על צלש רמטכ"ל וגיבור ישראל, והשופרות לא מתביישים להפוך את הכל. יש כאלה שעוד, נדמה לי, זה איילה חסון אמרה, מרגלים בקיבוצים. הם ממשיכים עם הקטע הזה.
תשמע, אנחנו בסוף.
והכי מחריד, אתה יודע, אנחנו פה לא עושים חשבון, אנחנו אומרים שמות, ולא, אני לא מאשים אותך, אתה לא רגיל הרי לקונספט. אין דבר יותר מחריד מהמומר שקוראים לו אלדד יניב. אין. זה להתפרנס ולשבת שם בפאנל של זה, של 14. זה לגמרי פרנסה. הבן אדם הרי לפני דקה ניסה לשכנע את הציבור שיש דיל מסריח בין בוז'י הרצוג לביבי נתניהו, שזה מינה אותו לנשיא, והוא יעשה לו חנינה. אגב, אין דיל כזה. אני ניסיתי אז להרגיע אותו, תפסיק עם הפרנויות. הוא החריד מרבצו את כל העולם. הוא עוד היה, דקה אחרי זה הוא קופץ לצד השני, כן? דקה שנייה אחרי זה הוא כבר במחנה השני, כי נותנים לו, כי הוא מצער את כל הפאנלים בתקשורת המאה. אי אפשר כבר לשמוע את הבן אדם הזה, כן? אפשר לראות אותו. אז בצד השני יש עבודה, הוא פשוט מתהפך כמו, איך אמר נמיר רב, כמו סטייק.
אבל אני רוצה להגיד לך שכל הדברים האלה באמת, כרגע, אני לא מותרן מהם, אני באמת שם קצוץ על כל האמירות ועל כל הזה ועל כל... כי אנחנו באמת כבר צריכים לחשוב על היום שאחרי פה, וביום שאחרי אנחנו, עזוב, ביבי כנראה ילך הביתה, אינשאללה. אבל בסוף כולנו נצטרך לעבוד פה שעות נוספות כדי לשקם את מה שנותר ממדינת ישראל, לעשות פה, מה זה שיפוץ? מה זה, עיצוב פנים מחדש, כדי באמת לשים פה את המדינה לרגליים, כי אנחנו מבינים שהיה ההרס... הוא עצום, ולכן אני אומר, עזוב, לא רוצה לעכשיו, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, אני חושב שבסוף אנחנו נצטרך לעשות חושבים גם לגבי עזה, מה עושים איתה, אתה יודע, אנחנו תקועים במצב הזה של רגע, מה עושים, נכנסים, לא נכנסים, אם נכנסים, מה יבוא היום שאחרי, יש לך את אלה שאומרים לא להעז להיכנס, יש לך את אלה שאומרים צריך למחוק את עזה מהיסוד, ומה ביום שאחרי? הרי אמרת שאתה רוצה ללכת למיטוט חמאס, איך תשיג את מיטוט הזרוע הצבאית של חמאס אם לא תיכנס? אני אומר, בואו רק תגידו לנו את האמת, מה אתם רוצים לעשות? אם אתם רוצים לנהל מסע ומתן על החטופים, על בני הערובה, בואו תהיו כנים ותגידו, אוקיי, חברים, אין כרגע מהלך צבאי, אנחנו מתמקדים בבני הערובה והולכים לדבר הזה. אין פה, עזור, אי אפשר לשחק פה.
אבי, על... קוראים לזה מנהיגות.
נכון,
הוא בנה, הוא בנה פה זה. ממשלה, עזוב רגע אותו, תסתכל על הממשלה שהוא בנה, הרי במשך שנים מה שהוא עושה, האומנות של הביביסט, של הביבי, זה לייצר מצב שלעולם ימונו האנשים הכי פחות מתאימים לתפקידים שהם הכי פחות מתאימים להם, ואז הם חייבים לך, אבל בסוף יש גם מדינה, כשאתה רואה את גל הירש שיכולותיו די שואפות לאפס, אצלו נחטפו החתלים.
אני לא מסכים פה, היה פה פדיחה נכון, אבל
לא,
בוא, זה לא
תאמין
זה
לי,
אפס.
תאמין לי, לא, אמרתי יכולותיו, תאמין לי שאני מכיר את גל הירש, הייתי אצלו במלחמת לבנון השנייה, ביליתי איתו במרכאות יום או יומיים, זה בן אדם שהוא די משיחי והוא די עזוי לכשעצמו. אתה רוצה מישהו שמחובר לאזור, אתה צריך מישהו שמזכיר יותר את אבי סחרוף, שמדבר ערבית, אתה צריך את יוסי כהן, ואני אחרון חסידיו, שהיה כבר מזמן עובר לגור בקטר, שמחובר לכל מנהיגי האזור, שיודע להגיע לסינואר בבונקר, ולא את זה שעכשיו, מרגע שהוא מינה אותו למחורת האסון, הוא מנסה לסדר לו גם ג'וב, תנאי מנכ״ל, לא תנאי מנכ״ל, בחלוגה של כתב אישום, אבל עזוב, לא נראה לשוליים האלה.
בסוף אתה רוצה אנשים שאתה סומך עליהם. אתה רואה את כל הקולקציה,
אתה רואה, תסתכל על הממשלה, איזה תיקים, איזה משרדים, כמה מיליארדים נשפחים שם לכלום, בין אורית סטרוק לזה. אבל דבר אחרון, אני רוצה להקריא לך סקר של ידיעות היום, שממש מאושש את כל הסקרים של מעריב. אנחנו נותנים סקר כל יום שישי, וידיעות לא. ידיעות עשה היום סקר במדגם ענק, 1442, מגזר יהודי. זאת אומרת, זה לא סקר דעת קהל מדינת ישראל, אלא מגזר היהודי.
כולל מצביעי
ליכוד. בדיקה ראשונה 9 באוקטובר, בדיקה שנייה 15 באוקטובר, ואז 19 ו-20 באוקטובר. 75% מהציבור היהודי מייחס לנתניהו את ההשמעה העיקרית למחדל 7 באוקטובר. זה עלייה משמעותית ביחס לשני הסקרים הראשונים. אצל גלנט האחריות יורדת מ-77 ל-71. 66% אומרים שנתניהו צריך להתפטר בתום המערכה, 18 אומרים שלא. מחצית, יותר ממחצית ממצביע הליכוד חושבים שהוא צריך להתפטר נכון. בתום המלחמה, לעומת 32% שלו. האם לפזר את הכנסת לטובת בחירות בתום המערכה? 64% אומרים כן. בקיצור, בוא נאמר, הספינים, השופרות, השקרים, הסרטונים, הציוצים, לא עוזרים. בוא נגיד שלום לרב אלוף מילואים משה בוגי יעלון. בוקר טוב.
בוקר אור, בן ואבי.
אני פרסמתי איזו תמונה שלך עם כובע כזה של חקלאי, אתה באמת ירדת לעבוד בחקלאות שם בעוטף?
כן, בהחלט, ירדתי ואני עוד ארד. בזמן שמתפנה לי, אני מקדיש כל שעה למאמץ, וזה מה שאני יכול לעשות כרגע, אז אני עוזר לחקלאים.
תגיד, התקשורת מלאה דיווחים, היום זה גם בידיעות על מה שקורה בצמרת. על משבר אמון בין ראש הממשלה למערכת הביטחון, משבר אמון בין ראש הממשלה לשר הביטחון, זה סרט שהיית בו. על מה מפיצים עכשיו הביביסטים על צמרת צהל, וזה לא שצמרת צהל, צמרת צהל הרי כבר כולה בעצם הניחה מכתבי התפטרות מושים. אתה בכלל חושב שהדבר הזה הוא בר ניהול בדרך הבא עם האיוש הנוכחי?
צר לי להגיד, אני חושב שלא. יש אומרים שקט יורים, שום פנים באופן לא, שקט יורים, צריך לעצור את ה מצב הנוכחי לפני שנשלם עוד מחירים. שילמנו מחיר כבד, מחדל שלא היה כמותו, לצערי, יותר חמור ממלחמת יום הכיפורים. 1,400 חללים ונרצחים, נופלים, חיילים ואזרחים, כולל תינוקות עם מה שקרה שם. ברור לחלוטין שיש פה אחריות לצבא במה שקשור למחדל המודיעיני, צבא, שבק. יש פה מחדל מבצעי ללא ספק. אבל אי אפשר להתעלם מזה שעשרה חודשים, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן, גם ראש שב"כ, גם אנחנו מהמחאה. וחבר'ה, הממשלה הזאת מובילה אותנו לאסון. מה שמעניין אותה זה איך לרסק את מערכת המשפט, כדי שהוא ימלט מעמד הדין, החרדים יוכלו לא להתגייס בהתאם לחוק שהם יחוקקו, שלא יתערבו להם בנושא דת ומדינה, ושני הפירומנים הכי מסוכנים, שעוד משאיר בממשלה כדי לשרוד, בעצם פוגעים פה במדינה בצורה אנושה, כי יש להם תפיסה משיחית, באופן כזה שהפכנו לדינה מצורעת. אתה יודע מה? זה שביידן ובלינקן נכנסים לקבינט הישראלי, כן, כמו ועדה קרואה לרשות מוניציפלית, כי הם חוששים משני הפירומנים האלה. ומי שאחראי לזה זה הוא, ושיפסיק לנסות ללכת אחורה לאוסלו, להתנתקות, להאשים אותי למשל, כן? הקונספציה, אני לא מכיר קונספציה של לחזק את החמאס ולהחליש את הרשות הפלסטינאית. זה משרת את סמוטריץ', אני לא מכיר את זה, ועבדתי עם נתניהו עוד 2016.
בוגי, תשמע, אתה
יחזור לקונגרס הציוני, אם הרצל לא היה חוזה את המדינה, זו הייתה הבעיה.
אתה בחברה טובה, זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שלא אשם פה עדיין בכישלון הזה, או במה שקרה ב-7 באוקטובר, כולל דרך אגב, בן, פאודה. זאת אומרת, ראיתי בימים האחרונים כל מיני כוכבים של כוכבי ביבי, שמאשימים את פאודה.
לא, אתה צוחק.
סליחה שאני צוחק, לא, אני רציני, אבל זה כבר נכתב שאנחנו בעצם גם. אבל אני רוצה, סליחה שאני הולך להשוויץ קצת, אבל בוגי היה זה שנתן לי את הכנפי לוחם כשסיימתי מסלול.
הוא עשה גם שתי שגיאות בחייו.
גם שגיאות, כן. אבל תגיד, אולי גם לנו, גם לנו, גם לכם, גם לנו, לתקשורת, היה פה, אתה יודע, אנחנו, היה לנו נוח לטפח את חמאס, ולומר, אין פרטנר בצד הפלסטיני, וצריך באמת לבנות את חמאס, כאילו, מאחר, ואין מישהו אחר שינהל את עזה. לא, אף אחד לא חשב פה גם על מה קורה מול הרשות הפלסטינית, ואני יודע שאתה היית מהאנשי הקו הימני שהתנגד באמת לשיח עם הרשות הפלסטינית.
לא מתנגד לשיח עם הרשות הפלסטינית, אלא מתנגד לאשליות. אני יכול להעיד, אמרתי את זה עשרות פעמים, אם הייתה יכולת להגיע לפשרה טריטוריאלית בארץ ישראל, שתי ישויות פוליטיות שקרה לזה רבין, אנחנו מדינה והם ישו פוליטית שהם פחות ממדינה, הייתי חותם על זה. ההתפקחות שלי הייתה דווקא כראש אמן אצל רבין, ואני לא בורח מהאמת. וטענתי שאפשר בעצם לקדם דברים, אי אפשר להגיע לסוף סכסור וקטע תביעות, אז בואו נשנה את עצמנו. נורא תפיסה משיחית של סמוטריץ' ובנגביר, שכרגע היא דומיננטית. בואו נחסל את הרשות, ובואו נשתלט, ובואו נספח וכו', ונהפוך למדינה דו-לאומית. לא נותנים לזה דין בחשבון. זה תפיסת ההכרעה של סמוטריץ' כתובה שחור על גבי לבן והשילוח מ-2017, ולא השלעה של שלום עכשיו, נצא והכל יהיה בסדר. התפיסה שלי קראתי לה דרך ארוכה קצרה, אין קיצורי דרך. בין זה לבין תפח את החמאס, הרי התפיסה של החמאס היא טוטלית. אתה יודע מה? גם אבו מאזן היה מעדיף שלא נהיה כאן. וגם ערפאת לא. הרי הוא לא הלך לאוסלו כדי להגיע להסכם קבע שבו תהיה ישות פלסטינאית לידינו. הוא ראה את זה כחלק מתורת השלבים, אז אני לא משרה את עצמי. בין זה לבין לטפח את החמאס? מה פתאום? מאיפה? אני נתתי מזומנים לחמאס כפרוטקשן?
לא, אז אני, אז בוא נמשיך.
זה לא הרבה כסף, 1.4 מיליארד שקל בשנה, נו, לא.
בוגי, אבל אני, בוא, אני רוצה להזכיר לך הוויכוח שהיה גם בינינו, כי אתה כן, אתה לא טיפרת. אבי הקונספציה של לבנות את חמאס כאופציה והחלשת אבו מאזן, אנחנו יודעים שזה נתניהו, ואגב יוסי כהן היה ראש המוסד וראש המלל שהביא לו את השליח הקטרי. אבל ב-2014 היית שר ביטחון בצוק איתן, וגם אתה וגם נתניהו, חתרתם החוצה במקום, אתה יודע, היה אחד נפתלי בנט, רבנו על זה הרבה, אני יודע, שהתעקש לעשות פעולת מנהרות מינימלית, היום אנחנו יודעים כמה הייתה מינימלית, בסוף להיכנס ולעשות את העבודה, אף אחד לא באמת רצה.
אם יש משהו שאני מצטער אליו בצוק איתן, שזה נכנסנו. ולא ניכנס לזה עכשיו, עוד נפתח את הארכיונים. מה קרה שם? עד 8 ימים באירוע, היה לנו הרוג אחד, בכלל אזרח שהגיע לתת אוכל לחיילים, ההגנה שלנו הייתה חזקה, וכל מי שחשב, יאללה, בוא, אפילו מתקפת מנה, סליחה, אם אנחנו לא נשארים בעזה, ואני לא ממליץ להישאר בעזה, מה תעזור מתקפת מנה ושנערוס מנהרות? אני חתרתי לזה שננטרל בכלל את הכלי שנקרא מנהרות, והגענו לזה, וזה לא משנה אם זה קיר מתחת לאדמה, או אמצעים אחרים לגילוי כמו שגילינו בצפון, לזה חתרתי, ולא לשחוק את החיילים, בתוך המנהרות, אבל זה סיפור אחר. אני לא חשבתי לרגע, כמו שאני שומע כרגע סיסמאות, עכשיו אנחנו ניכנס ונחסל את החמאס. סליחה, אבי יכול לדבר איתך מה זה חמאס. יש אמונה, יש אידיאולוגיה, אפשר לעקור את זה מהלבבות, אפשר לתת להם מכת השעה, ולנוכח מה שקרה לנו בשבת השחורה, הם חייבים לקבל מכה שחורה, עם מכה קשה. הם קיבלו בצוק איתן באופן שלמעלה מ3.5 שנים, החמאס לא ירה כדור אחד, לא רק רקטע. וגם טיפל באלה שירו כצוררים. אחר כך קרה מה שקרה, זה כבר לא בתקופתי, כבר לא הייתי שר ביטחון. כל השחיקה הזאת לאורך הגדר, גם היה פרימטר דרך אגב, אסור להם להתקרב לגדר 300 מטר. זה נשחק, זה הכל בימי נתניהו. למה שקט? למה לא? איך אמר צחי הנגבי אז? בשביל עפיפונים ובשביל בלונים, אנחנו נצא למלחמה. חבר'ה, מי שמזלזל בריבונות שלו, וזה קרה אצל נתניהו, בסופו של דבר משלם מחיר.
אבל בוגי,
שלא נסו להדביק לאחרים.
בוגי, בוא נדבר רגע על עזה היום. איך אתה רואה את הפתרון? זאת אומרת, אני לא רואה פה איזשהו פתרון קסם טוב. מה אתה היית ממליץ לעשות?
קודם כל אמרת את הדבר הנכון. אין פתרון קסם, לא מדיני ולא צבאי. ולכן צריך לראות איך ממה שקרה עכשיו. אנחנו יוצאים שלחמאס לא מתחשק להתעסק איתנו, באופן שמקרין גם על חיזבאללה ואחרים, במשך שנים.
כלומר, אתה אומר להשאיר את שלטון חמאס.
אני לא יודע איך עוקרים אותו. אני לא יודע, יש יכולת, ואני חושב שמה שעושים עכשיו הוא נכון, קודשים אותם. יש לנו יתרונות מהאוויר. כל ההתלהיטות הזאת, להכניס כוחות, לדברים מסוימים כן. אתה יודע, אני רק אזכיר בצוק איתן. הביאו לי לאישור כשר הביטחון, מבצע של השייטת. באמת מבצע יפה יפה מהים, הכל יופי. ואז אני מסתכל על היד ואומר, סליחה, זה להביא רומז, הוא אומר את זה לכמה דקות, למה לסכן חיילים? אני מקווה שאנשים שישבים שם עכשיו מסתכלים על זה כך. יש היום יכולות לבצע פעולות מן האוויר, ולא רק מן האוויר, יש מדויק, יש גם ליבשה. לפני ששולחים חיילים להסתכלש, יש מצבים ויש יעדים של אין ברירה, וזה צריך לעשות, בואו לבכבוש את עזה, ולא לקחת את האחריות על עזה, ואם לא אנחנו, אז הם, אני לא רואה כוח בינלאומי, כל זה הובה פרח, אני לא רואה משהו אחר.
מה לגבי הרשות הפלסטינית? זה תרחיש אפשרי?
ניסינו, אתה יודע מה בצוק איתן? מה אמרנו לאבו מאזן? אחרי צוק איתן. אתה יודע מה, תחזור רק למעברים. קח אחריות עם משמר הנשיאות שלך על מעבר רפיח, על מעבר כרם שלום, על מעבר ארז, ותהיה אחראי גם למשכורות. הרי שם כל סיפור המשכורות למגזר הציבורי, זה גם היה האינטרס שלנו, שהמגזר הציבורי שמתפקד, ולא אנחנו ניקח אחריות. יש שם מורים, יש שם רופאים, יש שם... וכן הלאה. הוא סירב, הוא לא רצה, גם הוא לא ייכנס עכשיו. אבל כן, מכה קשה כרגע לשלול יכולות צבאיות ומטרה ראויה. לחשוב שמישהו עכשיו יחסל את החמאס, ומדברים פה על 50 שנה, אסור לזרות אשליות, ואסור לקבל החלטות שמסכנות חיי האדם שלנו כתוצאה מהאשליות.
אז אתה אומר
שבעצם... רגע, שנייה, בוגי, אתה פה מפוצץ את כל הבלון. אתה יודע, אנחנו מהרגע שראינו מה הם עשו לנו, ואני לא זוכר משהו יותר גרוע שנעשה לנו מאז כל מדינת ישראל, כולם מדברים על למחוק את החמאס, לא יהיה חמאס, לגמור את החמאס, כאילו, הייתה תחרות, אגב, גם אני, ואתה בעצם בא ואומר שחבר'ה, בואו נהיה מציאותיים.
בן, אתה יודע איך קראנו לזה בדיונים? זה דיונים של אחרי פיגוע, והזעם, והאדם רותח, וחס וחלילה נגיע לביתה על קיר ברגל יחפה. כשאתה בא אותו, יאללה, עכשיו נכניס להם, אתה מה זה מרגיש מצוין, אפילו שנייה לפני שהרגל פוגשת את הקיר. ובשנייה שהרגל פוגשת את הקיר, הקיר עומד יציב, הרגל שלך שבורה. יש פה עוד הרבה מה לעשות כדי שהחמאס לא ישכח את המחיר שהוא משלם על, על האסון הנורא שהוא מיט עלינו בשמחת תורה. יש הרבה מה לעשות, אבל בלי אשליות.
אבל בוא, אנחנו בעצם אומרים, חברים, הם ניצחו, אין לנו הרבה מה לעשות, אנחנו משאירים את שלטון חמאס מתפקד, פועל, לא מיטוט, לא רק הזרוע הצבאית, אלא גם אין מיטוט של משטר חמאס. ובעצם אומרים, בואו נתקוף מהאוויר עד שהקהילה הבינלאומית תעצור אותנו מתישהו.
אבי, גם מלחמת ששת הימים, לא החלפנו את גמל עבדל מאסר. הם הפסידו. השאלה של מי ניצח, מי לא ניצח, היא שאלה שמסכמים בסוף המערכה. היכולות שלנו הם מאות מונים. מהיכולות שלהם לגרום לנו נזק. הם גרמו לנו נזק כבד, תוצאה גם מטעויות שלנו. תראו, אתם מתמקדים בטעות המבצעית, בקשל המודיעיני. 10 חודשים אנחנו צועקים. נתניהו, אתה פוגע בביטחון, אומר לו את זה גלנט במרץ. אומר לו, אם תעצור את החקיקה, החקיקה הזאת פוגעת פגיעה. ממשית ברורה ומיידית בביטחון המדינה. מה עושה נתניהו? מפטר אותו. אומר הרמטכ"ל, תן לי להגיע לקבינט, להציג את המשמעות של החקיקה, אפילו דקה לפני החקיקה של עילת הסבירות. אתה מבין שמשהו פה השתבש בסדר עדיפויות של האדם שעוסק בהישרדות הפוליטית שלו, ושהמדינה תשרף, ואני מזה מודע גם עכשיו, אין לי שום אמון בו שהוא ינהל את
המערכה. אני רוצה שנדבר על זה, כי אני גם מתעורר כל בוקר והולך לישון כל לילה עם הדילמה הזו, האם לקרוא להחלפתו של נתניהו תוך כדי לחימה או לא, זה לא פשוט, אבל לפני זה, כדי להשלים את הנושא שאתה מדבר עליו עכשיו, אני עכשיו נזכר לאט לאט בשיחות איתך, עוד בתקופה שהיית ימני, זאת אומרת, לפני כל רצח האופי, ואתה היית אומר לנו, שבמזרח התיכון יש גם ערך לכבוד, לתדמית, להשפלה, לאיך מחזיקים ממך מסביבך בג'ונגל, והאם הקונספט כפי שאתה מציג פה, שלתת להם מכה חזקה מאוד, אבל לא להכניס את צהל למנהרות, אם אין לך את האנד גיים של העברת החמאס מן העולם הזה, אז האם הקונספציה הזו, אבל אני לא מחווה דעתי עליה, לא פוגעת בכל התדמית בהרתעה של ישראל, ודבר נוסף, שולח לי פה מישהו, תגיד, מי יסכים לגור בעוטף, אם אנחנו לא ניקח את הכוח נוחבה הזה ונחסל אותו?
או בצפון.
את היכולות הצבאיות צריך להקות בהן קשות, כמה שייקח. כמה שייקח, להקות בהן קשות, דבר אחד. דבר שני, לחזור לפרימטר, שלא יתקרבו לגדר. נתת את הביטחון התושבים שלנו בזה שיש פרימטר, שיגדירו אותו, היה פעם 300 מטר, לצערי הוא נשחק, לא אצלי אצל נתניהו, עם האירועים, אירועי הגדר ב-2018, שיהיה חצי קילומטר. חצי קילומטר לא מתקרבים לגדר, זה איזשהו טווח שמבחינתנו יכול לתת ביטחון ליישובים. להשלוט את עצמנו, שאנחנו מסוגלים לעקור את האמונה בחמאס, לחלוטין את החמאס, אני מציע לא להשלות. אנחנו כן יכולים לתת מכה חזקה, שבה בסוף, בסופו של דבר, גם שאלות הכבוד שהן נכונות במזרח התיכון, וגם שאלות היום שאחרי ההרתעה, שישקלו טוב טוב אם יתעסק איתנו, יקרינו בצורה נכונה גם על חיזבאללה וגם על גורמים אחרים.
תראה, על את האמונה בתנועת חמאס אתה לא יכול כמובן לעקור, זה ימשיך להיות פופולרי. את שלטון חמאס, זה ברור, כבר השלטון לא מתפקד שם. אמנם יש להם כנראה איזה מפקדה מתחת לשיפה, אבל זה לא שהם מתפקדים כממשלה מהרגע שבעצם התחילה הפעולה הזו. השאלה אם אתה מאפשר באמת לממשלה הזאת לחזור, ונותן להם את הפרס הכי גדול שהם קיבלו. הם כבר קיבלו את הפרסים האלה, אתה יודע, בעסקת שליט, הם קיבלו אותם בתקופות אחרות גם, אבל פה אתה בעצם אומר, חמאס ניצח, אף תושב, בוז, גם הפרמטר של 300 מטר או חצי קילומטר לא יעזור, כי באמת תושבים בצפון ובדרום לא יחזרו לבתים שלהם, גם אם תעשה את הפרמטר הזה של החצי קילומטר. עכשיו אני מבין לגמרי את כל מה שאתה אומר על המחיר ועל הסיכונים וכולי, אבל יש פה באמת חתיכת ברוך גם עבור הדרג המדיני.
אם אני הייתי יודע באיזושהי דרך צבאית להיכנס עכשיו אפילו לפעולה של חודש, שאנחנו מנקים את הרצועה לחלוטין, הייתי הולך על זה, גם כמובן בשאלות של התועלת. אני חושב שאנחנו יכולים לרדוף את כל מי שהיה מעורב, גם עכשיו פה, וגם בהמשך, כולל בחול, הוכחנו את זה. אלה שפתחו איתנו חשבונות במינכן, לא נשארו בחיים. ולכן מדינת ישראל תוכל להחזיר את כבודה ואת הרתעתה בדרך שבה, עכשיו תחשוב אם אתה נכנס עכשיו ומסתבך, ושוקע שם בבות שנה, שהכל דברים שנה וחצי, עושה את החשבון. האם זה נכון, האם זה כדאי, האם זה לא רק יחמיר את מצלך. האם שאתה תהיה שהמישהו אחר לא יפתח מולך חזית. לכן אני מציע את הדברים האלה לדון באמת בקור רוח, ולא תחת אדם הרותח, ולא במשהו אחר. ופה אני, אין לי אמון. אין לי אמון במערכת. המערכת מבחינתי שעומד בראשה מישהו, שעוסק בהישרדות אישית, ומקריב את מדינת ישראל, ולא רק בביטחון, בכלכלה, בלכידות, השיסוי שהיה כאן, ביחסים עם ארצות הברית, השרים שלו, איזה דברים הם ישמיעו על ארצות הברית, מזל שיש לנו את ביידן כשלוש ועדה קבועה שמגיעה הנה. לכן אין לי אמון, ואני חושב שהוא צריך להתחלף, ויפה שעה אחת קודם, אני חשבתי שהדבר הנכון זה שהוא יקום, לא שהאמנתי שהוא יעשה את זה.
כן. אחרי שלושה ימים... אז זאת השאלה בעצם.
הוא היה צריך להתפטר.
בוגי, זאת השאלה, מה עושה, כאילו, הרי אנחנו בתוך מלחמה, אתה יודע שאין פרקטיקה כזו, אין בליכוד חמישה אנשים אמיצים שיבואו ויגידו לו את זה, אין כלום, זאת אומרת, השאלה אם אתה משלים עם זה ומחכה לסוף המלחמה, למרות שהוא נגוע כרגע באין ספור ניגוד עניינים, הרי הוא צריך להוכיח, הוא צריך זמן, הוא צריך שזה יתמשך, כאילו, אבל אין אלטרנטיבה, זה האם לא צריך באמת לאמץ את השקט יורים?
בין. שום פנים ואופן לא. אחרי זה תשאלו אותי, איפה היית? למה לא דרשת? למה לא צעקת? וכולי, ואחרים. אבל יש ציפייה עדיין. לפחות מחמישה חברי כנסת בליכוד, שאני יודע שהם מתייסרים, לא יכול להיות שלא. ולא נקוב בשמותיהם. אבל אחד למשל, ראיתי כבר מה צוות איתמר עשה לדיכטר. איתמר קובע שניים מבני משפחתו ודרש מדיכטר לא להגיע להלוויה. ושניים מחברי הצוות אמר, אנחנו מוצאים אותך מהקבוצה של הצוות. ולא יכול להיות שדיכטר שאני מכיר אותו כפקוד שלי, כראש הבק במדינת ישראל, לא מבין את הסכנה בהמשך כהונתו של נתניהו. ויש שם גם אחרים, עוד כאלה שהיו פקודים שאני מכיר אותם מקרוב.
דרך אגב, יש דיווח בוואנט שלפחות שלושה שרים מתכננים להתפטר, כדי לאלץ את נתניהו.
תראו, אני, בעניין הזה אסור להרים ידיים, תראו, הוא על, על אירוע של לוחם ימ"ס שנפל בגבול רצועת עזה. כן? בראל שמואלי.
כן.
זכרו לברכה. מה הוא עשה לבנט ולשקד? באופן עזבי, באו אנשים לבית הקברות, אנשים שלו, הידועים, השופרות שלו, ותקפו בבית הקברות תוך כדי לוויה את הממשלה שקיינה, שהייתה הרבה יותר טובה, הממשלה הזאת, ההזויה. 1,400 נרצחים, ולא יתרומם פה גל של דם, אנשים יושבים שבעה. אני בטוח שיתרומם. בואו נראה את חברי הכנסת והשרים של הליכוד, וגם את יודעים מה, אפילו עם פלגות אחרות, נותנים לזה יד. לכן אסור להרים ידיים. נאי הכרחי, גם אם לא מספיק, להחזיר את המדינה לשפיות, זה שהוא, ואני אוסיף כאן גם, אני מעז משפחתו, התרחקו מהנהגת המדינה.
משה בוגי אלון, תודה רבה לך על שיחה לא פשוטה הזו.
תודה.
ושנדע ימים טובים יותר. אני בטוח שנדע, כי אני מסתובב, אמרתם עגבניות, אני מסתובב, הרוח בעם הזאת היא רוח איתנה. העם הזה ראוי להנהגה אחרת. תראו איזו התארגנות שהממשלה הזאת לא מתפקדת, איזו התארגנות של מתנדבים שממלאים את החסר, בכל התחומים. לכן העם הזה ראוי להנהגה אחרת.
נקווה שיקבל סוף סוף משהו ראוי לו, תודה. ואנחנו, אבי, נצא ל... אתה יודע מה, לפני זה אני אגיד לך שיש ילד, אני מסתכל עכשיו על תמונתו, קוראים לו אוהד מונדר. יש לו היום יום הולדת 9. הוא בשבי של חמאס עם אמא שלו, סבתא שלו וסבא שלו.
וואו.
אז יום הולדת שמח, אוהד, אני רואה פה חברים שלו שעשו איתו מסע בדולומיטים בקיץ האחרון, עומדים על מרפסת ברומא עם שלט יום הולדת שמח, אוהד, אוהבים אותך. שוב במראה הביתה, מיכל קדוש, דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. ואיתנו רב סרן אלירן, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מפקד המכלול, אלוהים יודע מה זה, של גדוד 77 בחטיבה 7, מה זה מפקד המכלול? לא היה מכלולים כשאני הייתי בחטיבה 7.
כן, האמת זה מוצר שהוא די חדש, מכלול מבצעים, בעצם עזר למפקד הגדוד, בשליטה על הלחימה הגדודית, אז אני מפקד בכלול המבצעים.
ספר לנו על שבת, 7 באוקטובר, איפה הייתם?
טוב, אז אני קצין בלימודים, אני חושב לי תפקיד מוגדר בתקופה הזאת. ברגע ששמענו, אני ועוד כמה חברים קצינים בלימודים, שמענו על האירועים, קפצנו לגדוד 77, שזה גדוד השריון שהיה באותו רגע בתעסוקה מבצעית בעזה.
למי שלא מכיר היסטוריה, עוז 77, הגדוד של קהלני שבלם את הסורים ביום כיפור, זה גדוד 77.
בדיוק, וההיסטוריה המשיכה. ההיסטוריה המשיכה, ועוז 77 הוא גם הגדוד שבלם בכל הכוחות שהיו לו בגזרה באותה עת, בלם גם את מחבלי חמאס. וכשהגענו לגדוד, וכשהתבהרה התמונה אחר מספר שעות ואחרי זה מספר ימים, אז הבנו גם את סיפורי הגבורה האדירים של לוחמי הגדוד, הטנקיסטים, שהיו בכל, כמעט בכל נקודה, ניסו להיות בכל נקודה עם כל הכוחות שהיו באותה שבת, ובלמו בעוז רוחם את מחבלי החמאס, ביישובים, במוצבים. עכשיו הגדוד הזה מוכן להתקפה.
אלירן, תגיד, חלק מהטנקים באמת נפגעו ממלטים המתאבדים האלה של חמאס?
אני לא רוצה לדבר... כן, היו גם טנקים שנפגעו, לא נדבר על סיבות הפגיעה, אבל היו גם טנקים שנפגעו, ואנשים שנפגעו, ואם זאת הגדוד הצליח להתגבר על, על הכאבים האלה ולהילחם ביום שבת עצמו, והדברים, הלחימה הזאת המשיכה גם למהלך השבוע, עד שירדנו בעצם מהתעסוקה המבצעית, והשלמנו את ההכנות לכניסה הקרקעית לתימור.
אבל שמע, אני קצת מבין בזה, כי כאמור הייתי מפקד טנק, אבל זה לפני הרבה זמן. איך נלחמת מפלצת ששוקלת 60 ומשהו טון עם תותח אימתני בתוך קיבוץ, זאת אומרת, נגד חירניקים, זאת אומרת, נגד טרוריסטים שהם... מה, אתה יורה עליו פגז מאיך? אני מנסה להבין מה היה שם. אני שמעתי שהצוותים של הבנות... הרי יש כמה צוותי טנק לגבולות השלום על טהרת אנשים, הייתה על זה הרבה ביקורת, עשו עבודה מצוינת, אפילו פשוט דרסו אותם.
נכון, קודם כל לגבי פלוגת הבנות, אני הייתי מפקד קצין השריון והכשרתי את הקצינות הראשונות.
איך הם?
הוכיחו, והם הוכיחו כמה הן נחוצות ואיך הם חתרו למגע בצורה יוצאת מן הכלל. אבל עכשיו אני מדבר על גדוד 77, ואני אומר שלכל טנק, באמת לכל טנק, סיפור גבורה משלו, ובן, כן, עושים עם מה שיש, לפעמים מה שיש, ומגיעים, ואם צריך לדרוס מחבלים, אז דורסים מחבלים, ואם יורים 360, אז יורים 360, ואם נכנסים לתוך הקיבוץ, ומגנים בעצם, היותו של הטנק, הופך להיות מחסה עבור החירניקים שנלחם בתוך הקיבוץ, אז גם את זה עושים. ואם צריך לראות על מבנים בתוך הקיבוץ, ששם שוהים מחבלים, אז גם את זה עושים. וכל טנק, עם סיפור גבורה משלו, מצליח להדוף כמה שיותר מחבלים.
תגיד אל איראן, מה הרגע שאתה הכי זוכר מאותו יום שבת?
אנחנו הגענו בערך בצהריים, כמו שאמרתי, 5 קצינים לומדים, ככה לחזק את הגדוד. ואני חושב שהרגעים שאני זוכר באמת, זה העובדה שאנחנו באותו רגע היינו באמת חדירים. זאת אומרת, הגענו למוצב שהוא עדיין לא נוקע 100% ממחבלים, ועדיין הצירים לא היו מתוארים, ולכן אני זוכר את המפגשים עם המחבלים, עדיין בצירים אל המוצב, מהמוצב, לקחנו כמה יום-יומיים להתאפס ולייצב את המצב הזה, וזה ככה מה שאני זוכר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה מוזרה.
כן.
במסגרת דע את האויב, איך נראיתה לך החיילות של האויב שממולך, של אנשי החמאס?
הם נראו מוכנים, הם הגיעו עם ריכוזי כוחות יחסית גדולים, הם הפתיעו אותנו, ועם זאת, בכל קרב שבו היו לוחמי צהל מול מחבלי חמאס, לוחמי צהל ניצחו, גם כשהיינו ברוב הפעמים, אגב גם הרבשצים וצוותי הכוננות, וזה רק מוכיח, וברוב הפעמים שגם היינו מעטים מול רבים, זה מוכיח שאנחנו חזקים, ואנחנו ננצח גם בתמרון בפנים.
תגיד, איך, אפרופו התמרון בפנים, מכיוון שכבר כמה וכמה ימים מחכים לו, אתם נכנסים בלב שלם אם תיכנסו? בכל זאת, כולם מדברים על מלכודות המוות שמכין שם החמאס. ראינו כמה הארגון הזה מתוחכם, ושהוא יודע לעשות דברים, ויודע לפגוע בטנקים. אתה מצד שני, מספרים לי כל אלה שחוזרים מהשטח, על הנחישות העצומה של הלוחמים, על הביטחון המוחלט ביכולת שלנו. איפה אתה נמצא על הסקאלה הזו?
יש לי ביטחון מוחלט, כמו שאתה אומר, ביכולת שלנו, ביכולת של גדוד 77, למרות שספג את המכה, התאושש ומוכן לתמרן פנימה לתוך עזה, חטיבה 7, בכללי כל זרוע שנמצאים בשטחי הכינוס. החבר'ה מוכנים, המורל גבוה, אנחנו רוצים ומוכנים למלחמה הזאת. אין צודקת ממנה, אין צודקת ומוסרית ממנה. ואנחנו בצד הזה של הסקאלה.
אירן, מה אם, אתה יודע, דיברו הרבה על המעיל רוח, המערכת הזו מצליחה לעבוד?
איסחרוף, למה אתה מתעסק בדברים שאתה לא מבין בהם?
סליחה, אני, אתה יודע, במה אני אתעסק? בהסתערבות.
בדיוק, זה היה... איזה מרכבה סימן כמה אתם?
סימן 4.
זאת אומרת, יש מעיל רוח.
נכון.
זה המערכת שפשוט מיירטת כל טיל שנורה על הטנק מכל טווח שהוא, שחבל שלא היה אותה מספיק במלחמת לבנון השנייה. אתה לא מספיק זקן בשביל לבנון השנייה, נכון?
נכון.
אתה ממש ילד. אבל מצד שני, הם הצליחו באמצעים פרימיטיביים, אגב, יששכרוף, גם את כל עמדות היורה רואה וגם את כל המצלמות של התצפיתניות, הם השמידו עם רחפנים פרימיטיביים שפשוט הפילו עליהם פצצות מרגמה. אתם פיתחתם משהו נגד זה, לירן?
אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל כן, שיפרנו משמעותית המוכנות שלנו גם אל מול היום הזה.
והמעיל רוח הזה באמת נותן לכם הגנה נדרשת?
הוא נותן הגנה, אנחנו לא מסתמכים רק על טכנולוגיה, אנחנו גם יודעים להגן בדרכים אחרות. ואנחנו מוכנים ליום על זה.
טוב.
על זה התאמנו, ועכשיו הגיע הזמן לבצע.
אנחנו מחבקים אתכם מכאן.
בן, רק בוא נגיד לאלירן מזל טוב, היה לו, נולדה לו לפני שבועיים תינוקת.
איך קוראים לה?
קוראים לה אלה, היא עכשיו בת חודש.
אש, איזה. אני מריח את זה עד פה, את הריח של תינוקת בת חודש, שמיד יגיע לזה מאוד. רב סרן אלירן, שתחזור מהר הביתה לאלה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה.
שלום למאיה שושני.
שלום, בוקר טוב.
שלח לי היום בחור שאני מכיר טוב, ישראל מימון, שהיה מזכיר ממשלה, שבין קורבנות הטבח גם סעיד משה מניר עוז, שאנחנו מכירים מהדוד משה, זה התפוחי אדמה. ואת, מי בשבילו?
אני הבת שלו, הבת הבכורה שלו.
אז קודם כל תנחומים מעומק הלב של כולנו, אבי, אני, המאזינים וכל עם ישראל. תודה. ואם את יכולה קצת לספר לנו באמת על אותה שבת, זה, אני חושב ש... אוקיי, אשתו הדינה נחטפה.
נכון. אבא שלי, סייד משה, אכן נרצח בקיבוץ ניר עוז, בבית שלו, בממד, ביום שבת, 7 באוקטובר. הוא היה יחד עם אמא שלי בממד, עברו שם קרב קשה, פוגרום קשה, אין לי איך להגדיר את זה. הוא נפצע מהכדורים, נפצע קשה, ולאחר מכן אחרי שהם הצליחו לחדור לממד, והם עשו מאמצים גדולים מאוד לחדור, ובאמת בירי, במטפי מקלע, במטען שהפעילו מתחת לחלון, ובסופו של דבר הצליחו להיכנס, וסיימו את העבודה עם הרציחה של אבא שלי, ולקחו את אמא לעזה.
אנחנו מבינים שגם האח של אבא שלך, דוד כן. שלך בעצם נהרג במלחמת יום הכיפורים, ססון?
נכון, אבא שלי, אני כאילו שחשבתי על זה עכשיו במהלך ימי השבעה, אני חושבת שהוא איזשהו ייצוג של כל הסיפור הציוני שלנו פה בישראל. עלה עם המשפחה שלו מעיראק, כתינוק בן שנתיים, עם כל המשפחתו, הילד הצעיר במשפחה, גדל בבית שאן ומאוחר יותר בתל אביב, היה בתנועת נוער בשומר הצעיר, הגיע לקיבוץ ניר עוז, היה בין הגל השני של המקימים של הקיבוץ, בנו שם קיבוץ לתפארת, עסק בחקלאות כל חייו בנגב המערבי, איבד את אח שלו, את אחיו ספון משה במלחמת יום כיפור, הם לחמו שניהם באותו גדוד ברמת הגולן, אח שלו וחלם שלהם נפגע, אבא שלי היה זה שביסר את הבשורה, המראה הזאת לכל המשפחה, בדיוק 50 שנה לפני היום הנורא הזה, שזה תפס דמותו. נורא עצוב שהסיפור הציוני היפה הזה מסתיים ככה. אולי זה גם אומר משהו.
קודם כל אנחנו נעשה מאמץ שהוא לא יסתיים, וגם, רגע, איפה את גרה בארץ?
אני גרה בלהבים, אנחנו 4 אחים במשפחה, כולנו גדלנו בקיבוץ ניר עוז, ילדות פסטורלית ומאושרת ויפה ושקטה, וכל אחד מאיתנו גר היום במקום אחר, אחי הצעיר רמות עדיין גר בניר עוז.
ובשבת, בשבת בבוקר, איפה, אתם יודעים מה קורה? הם יוצרים איתכם קשר?
אנחנו יודעים משבע בבוקר, חברה טובה שלי, אמא של השכנה של הוריי בקיבוץ, והיא בשבע בבוקר רואה בפייסבוק של אמא שלה, את אמא שלה בעצם רצוחה, שוכבת, מתבוססת בדמה על הרצפה, היא מתקשרת אליי בהיסטריה, כאילו, מה קרה לאמא? כאילו, בהתחלה לא הבנו, חשבנו שזה פייק, והיא מתקשרת לאמא שלי, אמא שלי היא כאילו כמו אמא שלה, מבחינת, אתה מבין, גדלנו ביחד כל החיים, והיא אומרת לה, דינה, תרוצי לראות מה קרה לאמא, לא יודע, פגעו בה, רצחו אותה, ואמא שלי אומרת לה, שי, אנחנו לא יכולים לצאת, אנחנו שומעים, מחבלים בחוץ, שומעים אותם, מדברים בערבית, רואים אותם מבעד לחלון, והיא עומד לה בתמימות, אנחנו נתקשר לרבש"ץ, נתקשר לכיתת כוננות, הם ילכו לראות, אל תדאגי, והיא לא יודעת שכבר בשעה הזאת יש כבר עשרות, הם לא מאות מחבלים בתוך הקיבוץ, וזה כבר קרב אבוד, באמת.
זה סוג של סיוט שבחיים לא העליתם על דעתכם, אתם גדלתם הרגע, סיפרת על ילדות פסטורלית מול הגדרות של עזה, אבל בסוף מה שחוזר אלינו זה הנאום שנשא משה דיין על קברו של רועי רוטברג, נכון. שנרצח על ידי פדאיונים לפני 230 שנה בערך, ואנחנו שם, כן. בדיוק שם.
בדיוק שם, נכון.
אתם יודעים משהו, שמעתם על אמא משהו?
לא, אנחנו ראינו סרטון של אמא על גבי אופנוע, ככה בין שני מחבלים נושאים נשק, נוסד ברחובות עזה, ראינו זה כבר באותה שבת בצהריים, זה איכשהו הגיע אלינו דרך אנשים שראו את זה ברשתות חברתיות. אנחנו יודעים בוודאות שאמא ראתה את אבא נרצח, או לפחות מדמם למוות, היה איזה משהו כמו רבע שעה שהיא הייתה איתו בתוך הממד עדיין, והם לא הצליחו להיכנס, אבל הוא כבר היה פצוע קשה. וכנראה אחר כך הם הצליחו להיכנס, הממד נראה באמת כמו זירת טבח, אין מילה אחרת.
מתי נודע לכם שאמא בחיים בצד השני?
אנחנו ראינו את הסרטון שאמא בחיים, זה מה שאנחנו יודעים. מעבר לזה, שהוא היה כבר לפני, אתה יודע, כמה אנחנו 17 יום, מעבר לזה, אנחנו, אין לנו מידע.
מאיה שושני? איתך בצער הכבד הזה, ורק בשורות טובות שיהיו. תודה רבה לך.
תודה.
זהר פלסנר ושמואל בן סימון ערכו והפיקו את השעה הזו, ויש עוד אחת, היא תיפתח עם נפתלי בנט. מציע לכם להישאר. אנחנו נצא לחדשות. יהיה לנו בשעה הבאה גם מייסד יחידת 360 במערך הסיוע הלאומי. זה סוג של זקה, אחרי שבועיים בתוך התופת. ועוד כל מיני דברים. אז נחכה לכם פה, אבי סחרוף ואני, לשעה השנייה מיד.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואבי סחרוף.
אורחים שר פלסנר ושמואל בן סימון. הייתה אתמול תקרית, אני מניח שראית אותה, היום הדיגיטל נותן לנו לראות הכל, כל הזמן, נונסטופ, 24/7. אני מדבר על התקרית של סביב אבישי בן חיים. ראית את זה?
כן, לא הבנתי את הקטע באנגלית, אתה מדבר הרבה, כאילו אני בחכי בס ערבי.
אתה יכול לענות לי בערבית, זה יכול להיות, יכול להיות שילוב מעולה. תראה, הוא בא לסקר את משפחות החטופים, שבועים, אנחנו עוד לא יודעים איך לקרוא לזה, אם הם חטופים או שבועים או נהדרים או מה, הילדים שם, הסבתות, נו, זה, אנחנו נמצאים תוך אירוע מפלצתי, וכמה מהם נתנו לו לשמוע מה הם חושבים עליו. רבים מהקולגות שלנו גינו את ה... כי אני לא ראיתי שם אלימות, אם אין אלימות, אז אני לא חושב
שאפשר... לא, הוא דחף אותו, דחף, לא.
אוקיי, אז אם הייתה דחיפה, דחיפה מיותרת. את זה לא ראיתי. אבל אתה יודע, אנשים ששומעים מהאיש הזה במשך שנים, כמה הם ישראל הראשונה, אגב, שמעת הרגע עם אצל מאיה שושני, את ישראל הראשונה מניר עוז, כן, את אבא שלה, כן. אבא שלה שעלה מאיראק, וכל החיים איבד את אדמתו. אז הם שואלים, אתה יודע, בעקבות הדבר הזה, שולחים לי אנשים, הם משחזרים את כל ה... את כל הדברים שהוא כותב על האנשים הנהדרים האלה כל השנים, את השיסוי, את ההפרדה, את הפירוק של הסיפור הישראלי והציוני, את הישראל הראשונה וישראל השנייה, ועוד, אתה יודע, בעודו עובד את מי?
תשמע, בן, אני...
את המולטי מיליונר מרחביה שלא מסוגל נכון, לשלם נכון, חשבון נכון. על כלום.
אתה יודע, אני יצא לי לנאום בקפלן, ברוב הבנותיי. אני מאלה...
כי אתה מנהיג.
מהבוגדים, האנרכיסטים, סבבה. ואמרתי שם הדבר נורא פשוט. אמרתי, זה היה די בהתחלה, אמרתי, נתניהו, בוא תעצור, כי אתה יוצר פה קרע, וזה קרע שהמחיר שלו יהיה כבד מדי, ומי שמסתכל פה על הדברים, באמת בתיאבון גדל, זה האיראנים, זה חמאס, זה חיזבאללה. סבבה, קרה מה שקרה. אני אומר, חברים, אנחנו בתוך אירוע, אנחנו בתוך מלחמה, בוא אבישי וכל האחרים, עזוב, גם איתם אנחנו נצטרך לבנות פה מדינה ביום שאחרי, בן. ואני יודע שאנחנו, גם אני, גם אתה, אנחנו שנינו נוטים, אתה יודע, ללכת וככה אמרו וככה. אבל השאלה שמטריפה לי את המוח, איך אנחנו משקמים פה את המדינה הזאת? האיש הזה ברור שהוא כרגע, ראש הממשלה אני מדבר, כרגע, הוא בעיקר נטל, הוא בעיקר מכשול בפני באמת שיקום המדינה, ואנחנו אבל בכל זאת נצטרך גם עם אחרון הביביסטים לעמוד ולשקם את המדינה הזאת בסופו של דבר.
א', אתה צודק, ב', אני לא יודע איך זה, אני לא רואה את זה קורה, אני רואה איך הם גם היום, כך כאותו חייל יפני שיוצא מהיער 40 שנה אחרי שהמלחמה נגמרה ומחפש אמריקאים לראות בהם, גם היום, הם עוד לא הפנימו שזה נגמר.
לא.
הם עוד לא הפנימו שהבלוף התגלה, הם לא מערומיו.
לא.
הם מחפשים לתנף את אלה שכבר לקחו אחריות, את ארצי ואת רונן בר ואת ראש אמן, ואגב יקחו עוד, ובצדק.
תשמע,
היה פה חתיכת מחדל, עזוב רגע את עכשיו את האסטרטגיה של המחדל, שזה נתניהו, הגידול של חמאס, אבל אם אתה חושב על הצבא, על הצבא ועל המודיעין, אז היה פה אירוע בלתי נתפס, יותר ליקוי מאורות מאוקטובר 73, ועוד רבות...
לא, ומאז אותו אירוע שאתה רואה שאין ממשלה, אין מדינה, כלומר בכל מקום, בכל תחום, שנדרשת מעורבות של המדינה. עזוב, היה מה שהיה בשבעה באוקטובר, זה אסון נוראי, זו קטסטרופה, אבל אז נדרש השיקום, ההתעוררות, ואתה רואה את האזרחים, את אלפי האנשים האלה שנרתמים לכל, ואין לך מדינה שתסייע פה.
אני הייתי מחליף את האין מדינה באין ממשלה.
אין ממשלה, לזו הכוונה.
כי המדינה הזאת תשרוד, אנחנו חזקים, ואנחנו נקום מזה, ובואו נגיד שלום, למי שעמד, מה זה, בערך שנה, קצת פחות, בראש המדינה הזו, זאת אומרת, היה ראש הממשלה, נפתלי בנט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
איך אתה?
בסדר גמור. אני בעצם יום-יום נמצא בכמה צירי פעולה. ציר פעולה אחד זה הסברה בינלאומית. הדבר השני, אני פוגש כמה שאפשר כיתות כוננות, או מי שנשאר מכיתות כוננות ביישובים השונים כדי ללמוד מה היה, כדי ליישם את הלקחים באופן מיידי בשאר הכיתות ברחבי הארץ. זה הרבה הרבה משפחות שקולות וקהילות ששרדו או שרדו חלקם. אז הרבה מאוד בשטח, בימים האחרונים כל יום, או בבארי או ברעים או בכפר עזר או בסדרות, אופקים, נתיבות, רעים, ורואה תמונה מאוד דרמטית, מאוד, מאוד קשה, אבל גם בתוך הקושי, גם הרבה מאוד אור של גבורה פרטנית של אנשים ואזרחים וחיילים.
תגיד, אני רואה קטעים שלך ברעיונות שאתה נותן לרשתות זרות, אתה יודע, כמו שרואים משחק כדורגל ואתה מהבית מנסה לבעוט במקום החלוץ, איך אתה לא הופך עליהם, אתה עונה להם בצורה, זו הייתה מישהי מה-BBC אתמול, נכון?
כן, אתמול התראיינתי מסדרות ל-BBC, ורק כקונטקסט, אני ביומיים האחרונים פגשתי חבר'ה מכפר עזה, ושורדי בערי, ושורדי נירוז, וגם נחשפתי עוד יותר מול גורמי צבא ל... להבין באמת את האירועים הקשים ביותר שקרו, כי מטבע הדברים ובצדק לא מפרסמים את זה לציבור. ואז אני מגיע למראיינת BBC שלא מפסיקה לשאול על הפליטים המסכנים בצד העזתי. זה לא סוד שה-BBC תפס עמדה לחלוטין פרו-פלסטינית, והעמדתי אותה על העניין הזה.
ואז הייתה איזו תקלה טכנית מסתורית, ולפתע פתאום אין שידור.
נכון.
אולי זה שוב צהל הפציץ גם את התחנה הזו.
אני רוצה להגיד לכם משהו, אני שמעתי מה שאתם בצדק קובלים על אי תפקוד של גורמים מסוימים ברמת המדינה או הממשלה, ואני לא חלוק על זה. אני חייב לומר, אבל כמה שהערכתי ואהבתי את העם הזה, בלי קלישאות, באמת זה עם שמתגלה במיטבו. אני גדלתי על מורשת פלמח ומאיר הרציון וששת הימים. הדור הזה, גם אזרחים וגם חיילים, הוא דור שבוודאי לא נופל מקודמיו, ולא ידענו את זה. אני לפחות לא ידעתי את זה. חשבתי שאנחנו דור אולי שמפונק,
שהתפנקנו.
הייטק, ותשמע, אתה יודע, יום אחרי יום, כל סיפור הוא דומה לסיפור איתן נווה בגבעת התחמושת, באמת, לא בקלישאה. יש פה גבורה, אנחנו כולנו מכירים את הפוגרומים שהיו, אבל האמת היא שברוב היישובים פוגרום נמנע. ברוב היישובים כיתת כוננות על יסוד 5-10, 12 גג אזרחים, ברוב היישובים הם הצליחו להדוף את המחבלים, ופוגרום נמנע בנירם, ברעים, באלומים, בסעד, בארז.
אני כבר לא זוכר איפה הייתה רבשצית אפילו, שכמעט לבדה הציל הקיבוץ שלם.
בנירם.
ליברמן אחת.
ענבל,
תגיד, אתה ראש ממשלה לשעבר, אתה מכיר את העוצמות שיש לה לצהל, אתה מכיר את המודיעין, אתה מעכל את הגודל והעוצמה של האירוע שבמסגרתו בשבת לפני שבועיים ויום, 30 יישובים בעצם מ-6 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים נלחמו לבדם, מול כמעט לבדם, מול מאות חמאסניקים?
אלפים.
אלפי צודק.
במצטבר. שמע, אתה דוקר את הנקודה העיקרית, וזה מה שאתה יושב עם התושבים, והם כולם שואלים את אותה שאלה. זאת שאלת המפתח, ואנחנו, המערכות לא עבדו, אין מה לעשות, אבל כוחות כן הגיעו לפני 3, הרבה לפני 3, ב-12, 12 וחצי, סיירת מטכ"ל, משטרה, יסם, שירות בתי הסוהר, שלחו את היחידה שלהם, שלדג, מגלן, ימם, כן הגיעו כוחות עם הרבה מאוד הרוגים, בסיירת מטכ"ל, בשלדג, עוקץ.
דובדבן,
אבל אתה דוקרת הנקודה, היא שאלה לא רק מודיעינית, אלא גם מבצעית. אני אגיד לך, אני באותה שבת קפצתי מיד לאוגדה 98, ששם עשיתי מילואים משך שנים, ודאגתי להיכנס איכשהו לקבוצת כפר עזה. אז השעה עכשיו בערך, אני רוצה לומר, אל תפוסתי במילה, בערך 1. אני בקבוצה פנימית של כפר עזה. הם אומרים, נכנסים אליי, נכנסים, מתחילים לראות עליי, אצילו, אצילו, אצילו. ואני מרים טלפונים, אני לא אפרט פה למי. זה לוקח זמן פסיכולוגי להבין שזה לא מלחמה, זו שחיטה. אז אני באוגדה שם, ואני רואה חבר'ה נערכים למלחמה. כשאתה מזווד רכב למלחמה, אתה שם מנות קרב, אתה שם מערכות קשר, ואני אומר, עזבו את המערכות קשר, עזבו את המנות קרב, לא צריך ערכת הסתתרות, אל תתכוננו למלחמה, אופו, דרומה, קנים מול כמה שיותר קני רובה מול המחבלים, וזה משהו, כשאתה נתפס בראש לאיזושהי תבנית, מאוד קשה לצאת מהתבנית הזאת. כאילו מלחמה, אז מלחמה, גם במלחמת יום כיפור, התארגנת 4-5 שעות, כן, אתה... אבל לא, פה כל דקה זה עוד משפחה שנרצחת.
נפתלי, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, אתה היית ראש הממשלה שהתיר את ההכנסה של 18,500 פועלים פלסטינים בכל יום לעבודה בישראל מעזה. יש בך חרטה על זה? אתה חושב שטעית במשהו?
תראה, בוודאי שגם אני נושא באחריות. אני שירתתי כראש ממשלה במשך 12 חודשים. ופעלתי לאור מטרה של הרחקת סיבוב בול חמאס ככל האפשר, תחת המטרה של להשאיר את חמאס מוחלש ומורתע. היו עוד דברים שאני לא יכול לפרט, שלא הספקתי לעשות, שהיה בהם אולי לשנות את התמונה מקצה לקצה, אבל אז הממשלה נפלה בגלל הבלים. אז האם אני גם נושא באחריות? בוודאי. בוודאי. אני חושב שמה שאני עשיתי בתקופה שלי, גם את מה שתיארת, גם תגובה מאוד קשה על כל בלון, על כל רקטה, כדי, הייתה אמירה שאופיר ליבשטיין לראשונה אמר לי את זה, זכרו לברכה, הוא אמר לי, אנחנו בעוטף עזה, אנחנו 99% גן עדן ו-1% מהזמן גיהנום. אז המטרה שלי הייתה שלפחות התקופה שהיא שקטה, שבאמת תהיה שקטה. לא אפשרתי לפעילים להתקרב לגדר, לא אפשרתי את ההפגנות, לא אפשרתי את ההטרדות הלילות, לא אפשרתי בלונים, והגבנו מאוד חזק.
אני מזכיר לך שגם הפסקת את מזוודות הכסף, שזה לדעתי... נכון. הם כל חטאת, זה הכסף ששימן וממן את המכונה הזו, אבל אני רוצה שנחזור...
נכון. לא הסכמתי לנושא של מזומנים, אבל...
בוא נחזור רגע...
תראה, אני אגיד עוד משהו, כשאתה כמדינה רוצה לבנות אסטרטגיה, וכל 8 חודשים הממשלה מתחלפת, אי אפשר לנתק את המצב הכללי במדינה של... חוסר יציבות, אין תקציב, אין תכנון, אין כלום, ואז לצפות שכל המערכות יעבדו נפלא. יש קשר בין הדברים, אבל כן.
אבל הנה בן, גם נפתלי בנט אומר אני אחראי, ויש עדיין מישהו שלא אחראי.
ולמי לא נשאר? אני נותן משאל לזה, אבל אני רוצה לחזור לשבת. כי כותב לי מישהו שמאוד מאוד מנוסה בדברים האלה, היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שמעון שבס. לפני 50 שנה היה בכל יישוב ספר כיתת כוננות מסודרת, נשקייה מלאה, אמצעי לחימה. במלחמת יום כיפור, כשהיינו לבד לבד בדרום רמת הגולן, היינו בשמירה היקפית על הקיבוץ, הרבש"ץ ורבש ממומנים, אחריות משותפת של מג"ב, הגנה מרחבית, חטיבה מרחבית, והיום אין להם הבנה ורגש ליישובי ספר, ללא הבדל קיבוץ, כפר ועיירה. כל הנושא האזרחי עכשיו, שאתה מסתובב ביניהם, יש תחושה שאין בכלל מענה של המדינה, של הממשלה, זה כבר 120,000 מפונים, שלא נדבר על המשפחות של הנפגעים, של הפצועים, של ההרוגים, של הנהדרים, של החטופים, תחושה של כאוס, נפתלי בנט, אתה מרגיש אותה גם כשאתה מסתובב ביניהם?
תראה, בוודאי שאנחנו, המדינה צריכה להשכיל לתת מענה הרבה הרבה יותר טוב. אני מפה קורא לשני דברים, לשרי הממשלה ולפקידים, לשני דברים לעשות. תרדו לשטח, תיפגשו עם האנשים, זה לא נעים, אבל תעשו את זה, אתם תבינו מה עבר עליהם, מה עובר עליהם, בלי להיפגש עם האנשים, לא תבינו את הבעיות, כי המערכת ההיררכית מסננת. והדבר השני, ופה אני אומר את זה גם לצבא וגם למערכות אזרחיות, תיקחו החלטות, גם אם אתם שוברים איזה שהם כללים, תיקחו החלטות ותיקחו אחריות על החלטות. אל תפחדו להקם את הכללים. בסופו של דבר, כן, אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין רעים לכפר עזה? שבכפר עזה הם שמרו על הכללים והנשקים היו בנשקייה. וברעים ובהרבה מקומות אחרים הם לא הלכו לפי הכללים, הם הבינו בהקשר הזה והצילו חיים. אז גם עכשיו בהחלטות פתאום יש מישהו שהוא מפונה אבל הוא לא בדיוק נופל בקריטריונים, אז שאותו פקיד יקבל החלטה, אני לוקח עליי את האחריות, אחר כך תעמידו אותי לדין שנתתי לו פיצוי למרות שהוא לא בדיוק עומד בקריטריונים. תפעילו שיקול דעת. המפקדים הטובים ביותר הם אלה שראו את המטרה ולא רק הלכו לפי נהלים וקריטריונים וכל מיני דברים, שלקחו אחריות. זו הרוח הישראלית. אני לא אומר עכשיו לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אבל לקחו אחריות. תרדו לשטח. למה אתם לא שם?
תשמע, נפתלי, בכל זאת היית ראש ממשלה, ואני מאמין שעוד נכון לך עתיד פוליטי כזה או אחר במדינת ישראל. מה היית עושה היום במקום בנימין נתניהו? נכנס? לא נכנס?
לא, אני לא מתכוון לענות לשאלה הזאת. אני מעביר בצינורות רלוונטיים רבים את מה הייתי עושה. זה דבר מאוד מבוסס ומפותח, שמביא לידי ביטוי את היתרונות ואת התחבולה, ולא... אני אגיד לך מה לא הייתי עושה. הייתי שואל את עצמי מה האויב מצפה, ואת זה לא הייתי עושה.
ובכל זאת, אני לא מצפה ממך לתת עצות פה בשידור, אבל אתה יודע, פרסומים על המשבר אמון בין ראש הממשלה לצבא, יחסים בין ראש הממשלה לשר ביטחון, מסע תינופים של, אגב, אתה אבי, לדעתי, הביטוי, מכונת הרעל, על כל אלה שכבר לקחו אחריות, התחושה היא שכל מי שמנהל פה את העסק הזה נגוע בניגוד עניינים.
תראה, אני לא רוצה להיכנס לכיתורים על משהו שכרגע אי אפשר לשנות. כלומר, אם אני רואה אפשרות מעשית לתקן משהו, אז בוא נתקן. אם אי אפשר, אז כיתור, וכיתור לא עוזר לנו עכשיו. אנחנו רוצים לנצח את האויב הדאישי הזה.
אבל איך אתה מנצח כשיש לך משבר אמון קשה כל כך בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני?
הם צריכים להתעשת. ולהפסיק את הדברים האלה. לשבת ולהגיד, עזבו את זה, את כל הדברים האלה יהיה אחר כך ועדות חקירה ויוני מתכרגע. אני אגיד את הדוגמה, בעיניי שזה סמל ומופת לעם ישראל, זה דדו. דדו מבחינתי הוא גיבור מלחמת יום הכיפורים.
נכון.
הוא גיבור כי, נכון, היה את הכשל הגדול, שגם נשים, אני לא ממעיט בזה בכלל, אבל שם היה גם שיקול שלא רצינו לתת מכת פתיחה בגלל האמריקאים, בגלל סיבות כאלה. פה לא הייתה סיבה בהקשר הזה. מכל מקום, הוא בוודאי הבין תוך שעה את גודל הקטסטרופה, הוא לקח פנימה, לא החוצה, פנימה, אני בטוח שהוא אמר לעצמו, אני מבין, אני לא אהיה רמטכ"ל אחרי המלחמה. וזה אולי שחרר אותו מלהתעסק בזה, ואז הוא היה סלע יצוק. וכולם שוכחים, או הדור הצעיר בוודאי לא זוכר מספיק, שניצחנו את מלחמת יום הכיפורים. אנחנו צלחנו את התעלה, הקפנו וסגרנו על הארמיה השלישית, ואנחנו יכולנו להמשיך ולחנוק את הארמיה השלישית עד להפסקת אש. זאת אומרת, הוא היה שם החזק שאחרים סביבו, ואנחנו יודעים על מי אני מדבר, דיברו על חורבן בית
שלישי. חורבן בית שלישי.
נכון, אז זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, שכל אחד יגיד לעצמו את ההיגד הזה שדדו אמר לעצמו בוודאי, ולהיות עכשיו סלע יצוק למען עם ישראל, בשביל מה באים לפוליטיקה, בשביל מה עושים קריירה בשדה הציבורי, אם לא בשביל רגעים כאלה, בשביל העם שלך. אז תניחו הכל בצד, יהיה מה שיהיה אחר כך. כרגע, יאללה, יש לנו מכה קשה וגם הזדמנות גדולה.
תגיד, בוא נגיד מילה על החזית הצפונית ועל אמריקאים. אתה כראש ממשלה נסעת לביידן, אחר כך ביידן גם בא לפה. לעומת זאת, היו הרבים בהשראתו של ראש הממשלה הנוכחי שעשו את האיש הזה שק חבטות. וההתייצבות, אני מניח שגם אתה נפעם מול העוצמות שהם בלי לשאול ובלי להתלבט העבירו לפה, ההתייצבות שלהם כאן, האיום המפורש שלהם על חיזבאללה ועל איראן. מצד שני יש כאלה שאומרים שאולי זה גם נטל, כן תיכנסו, לא תיכנסו, הומניטרי, לא הומניטרי, איך אתה רואה את הסיפור האמריקאי וגם מול החזית הצפונית?
תראה, אתה ממש דייקת בעיניי פה, קודם כל אתה צודק, גם אני שמאוד מעריך את הנשיא ביידן, גם אני הופתעתי לטובה מהעמידה הנחרצת שלו, שגם מעבר לכל מה שאנחנו ראינו פה, היא גם עזרה לגרוף במידה רבה חלקים ניכרים מהציבור האמריקאי, זאת אומרת גם הצד הדמוקרטי, לא רק הרפובליקני, כמובן לא בקצוות. זה מדהים, ואין ספק שנוכחות כלי המלחמה, ספינות הנוסעות המטוסים, יש לזה משמעות מרסנת מסוימת על חיזבאללה ועל איראן. אבל באותה נשימה גם אמרת דבר מאוד נכון. אנחנו, או לפחות אני אגיד את איך אני רואה את זה, יהיו נקודות ארכימדיות מסוימות שעליהן אנחנו חייבים לעמוד כדי לנצח במלחמה. ועליהם צריך להיות מתרס. אני, לדוגמה, הנושא של הומניטרי תמורת הומניטרי. בלי, אם אנחנו נוותר על מרכיבים יסודיים ביותר, לא נוכל לנצח. וזה אנחנו צריכים לעמוד על הדברים, כמו שכמה שאני אוהב את ביידן, כשהוא אמר לי, תשמע, אני רוצה שתתחייב שתודיע לי לפני כל פעולה באיראן, אז אמרתי לו, לא אמרתי את זה בזמן אמת לציבור, אבל אמרתי לו, אדוני הנשיא, אני לא אוכל לעשות את זה. והוא כיבד את זה, הוא כיבד את זה. מה שלא עשיתי, זאת, תמיד הייתי ישר איתו. מה שאמרתי, עמדתי בו, והם יכולים לקבל עמידה על אינטרסים, מה שהם לא יכולים לקבל, זה משחקים בעניין הזה.
נפתלי, תגיד.
לדבר אמת.
איך אתה רואה את היום שאחרי ברצועת עזה?
אני רואה את זה כמו שתושבי הרצועה רואים את זה, ותושבי העוטף, סליחה, רואים את זה. הם אומרים, באמת, ברמה הכי אמיתית, הם אומרים, אנחנו רוצים לחזור, ואנחנו מתכוונים לחזור, בתנאי שאין בצד השני יותר איום. אני לא יכולה עוד פעם לעבור את הדבר הזה, בלי שיש לי ביטחון שזה לא יקרה עוד פעם. זו אמירה הכי טבעית, הכי הגיונית, והאמת שזאת החובה הכי בסיסית של מדינה כלפי אזרחיה. לפני שהיא תעניק רווחה וזה, קודם כל חיים. עכשיו אני שואל, איך אותה אימא שישבה, בוא נגיד במקרה שלה, אף אחד לא נרצח אצלה במשפחה, או שרק נרצחו הוריה. אני אומר את זה לא בציניות. תאמינו לי היום שרק סבא וסבתא נרצחו, יצאת בזול בערי או במרוז, או בכפר עזה. יש כבר הומור שחור של השורדים, ואני מרגיש נוח לדבר בשפה שלהם. אז היא אומרת לי, רק החמה וחמתי נרצחו, איך אני חוזרת אם המדינה לא מעלימה את הדבר הזה? עכשיו, אני מציע, מבלי להיכנס לכל המכלול, להבין שעזה שווה חמאס, חמאס שווה עזה. בזמנו, לפני כמה שנים, אמרתי שלבנון שווה חיזבאללה. זה היה דבר חדש אז, מאז אומץ. וברגע שנבין את התפיסה הזאת, שלא תתקיים, נגיד את זה ככה, הפליטים בעזה יוכלו לחזור לבתים שלהם, כשהתושבים של הדרום יוכלו לחזור לבתים שלהם. כלומר, עזה מפורזת.
אבל חמאס נשאר, אבל בעצם אתה אומר חמאס נשאר בשלטון, ובעצם אתה...
לא. אני מסביר בדיוק שהאחריות על מה שקרה פה זה לא רק על חמאס, אלא על המדינה, כי ראש ממשלת עזה זה יחיא סנוואר, רמטכ"ל עזה זה מוחמד דף. זה לא איזה פלנגה, זה הצבא הרשמי שלהם. הם נשענים על הציבור. אני חלילה לא אומר לפגוע במכוון באזרחים. אני לא יכול לפתח פה בדיון את מלוא התפיסה, אבל זה עבר ואני מקווה שזה מחלחל.
שאלה אחרונה...
רק לא לעשות את האובייס, לא לעשות את המובן מאליו.
שאלה אחרונה לראש הממשלה שעבר, נפתלי בנט, אתה שינית המדיניות מול איראן, והחלטת שישראל תגיב ותתקוף גם באיראן, אל מול פרובוקציות איראניות שאינן בהכרח סיפור הגרעין, ואני שואל, שאלה תם, למה עכשיו אנחנו לא אומרים, או אפילו מצהירים, שאם חיזבאללה יעז להיכנס בצורה משמעותית למשוואה ולמלחמה הזו, גם בטהרן התפוצצו דברים ויפלו מגדלים.
אתמול כבר התפוצץ, צריך לומר.
כן, אבל אתה יודע, זה כולם מנחשים מי זה עשה ומי לא עשה.
הקו הזה של תפיסת התמנון, שאיראן היא תמנון שראשו בטהרן וזרועותיה, זרועותיו בלבנון, בחמאס, ג'יהאד איסלאמי, בעזה, היא תפיסה שהיה צריך להתמיד ולהגביר, ומה שאתה אומר הוא חצי נכון, אני מסכים, רק במקום להציר, כבר היה צריך להיות שם תשלום, כי כבר הם פעלו. אין טעם, אני לא רוצה לשמוע עוד איומים של כל יום, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה. If you're gonna shoot, don't talk. פשוט הגיע הזמן לדבר רק במעשים, אין כבר משמעות למילים, עוד איום ועוד איום. אתה רוצה לעשות, תעשה. אני יכול להגיד לך כש... על פי פרסומים זרים בתקופתי חוסלו בלב טהרן מפקדי יחידת הטרור של איראן, אז פתאום בטורקיה הפסיקו הניסיונות ובקפריסין הפסיקו הניסיונות להרוג ישראלים. אני לא יודע מה קורה.
בקיצור, פחות דיבורים, יותר מעשים, וכן, איראן צריכה כבר לשלם, זה מה שאתה אומר.
וככה הם יבינו, ואני אגיד לך משהו על האיראנים, לא על איראנים, על המשטר האיראני, הם הרבה יותר פגיעים ורקים ממה שאנחנו מדמיינים. הם מאוד גיבורים על להרוס את עזה ולהרוס את לבנון, אבל הם פחות גיבורים כשבטהרן הם משלמים מחיר.
ואגב, בסוגריים, בכל הסרטוני זוועה שראינו מאותו השבת, יש גם בין לוחמי, זה תחום של חי סחרוף, בין הטרוריסטים, המחבלים של חמאס, גם דיבורים בפרסית.
היה כזה דיבור, אני למדתי אמנם שנתיים פרסית באוניברסיטה, אבל לא זוכר כלום, ולא הצלחתי לזהות בוודאות שזה פרסית.
אז אני אומר לך שיש מומחים שעובדים על זה, והיה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תודה.
תודה רבה.
טוב, תשמע, הוא לקח, שאלת אותו שאלה קשה, והוא לא היסס. אני, חבר'ה, צריך להוציא את זה ככותרת. הוא קיבל אחריות, גם אני אחראי.
כן.
מלאה, לא אם אולי ולא אבל, כן, הוא היה שנה ראש ממשלה, והוא המשיך את הקונספט של פועלים מעזה, גם אני אגב השתכנעתי שזה דבר שיכול לייצב את עזה, וזה באמת הביא ללא מעט שקט, אבל אתה יודע, אנחנו מייצבים את עזה עד הרגע שבו חמאס מחליט לצאת למלחמה, ולשחוט את אנשים והילדים שלנו. נגיד עכשיו שלום לחזי, שבקס או שווקס, תארגן לי את השם שלך, חזי.
חזי שבקס.
מייסד יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי, מה זה היחידה הזו?
יחידה שהוקמה לפני קצת פחות משנה, תכף שנה בנובמבר. אנחנו יחידה שבעצם נותנת מעטפת החל מזיהוי קורבנות אסון בשטח ובשוטף, אם זה תאונות דרכים, כל דבר שהוא בעצם מוות בלתי טבעי, רציחות, תביעות, וכלה בעצם סיוע עוטף למשפחות, שאם זה עריכת הלוויות, עיטורי נעדרים, שיקום המשפחות, אנחנו בעצם נותנים חבילת סיוע, שזה בעצם מה שמשקף את היחידה הזאת 360, ואנחנו גם כן במערכה הזאת התייצבנו מהיום הראשון, מהרגע הראשון, גם בבסיס שורה, גם בשטח עצמו, גם בעריכת הלוויות.
אז רגע, אבל מה ההבדל ביניכם לבין זקה בעצם? זה אתם גם, אתם סוג של זקה.
נכון, אבל אנחנו נותנים מעטפת כוללת. אנחנו נותנים מעטפת שלא רק של הזיהוי קורבנות אסון שאנחנו נותנים בשטח. אנחנו נותנים גם את הנושא של האיתור, גם את הנושא של התמיכה במשפחות, גם את הנושא של עריכת הלוויות, ולכן אנחנו קראנו לזה 360, שאנחנו בעצם לא הולכים ונציימים רק במלאכת הזיהוי, אלא אנחנו ממשיכים ללוות את המשפחות הלאה בהמשך הדרך.
אז איפה הייתם בשבת וצפונה?
תודה.
אנחנו בעצם משמחת תורה, אנחנו בעצם הקמנו את המוקד איתור נעדרים הראשון, יחד עם להב 433. אנחנו בעצם הראשונים שבאנו עם איזשהו סוג של מאגר של 400 שמות למוקד 105, וככה התחלנו לנפות את המשפחות. בהמשך ביום ראשון בבוקר נכנסנו גם לבסיס שורה, בהתחלה יותר בקטע של להקים שם את החפק מול הצבא, את החפק של המשפחות שמקבל אותם בחוץ ונותן להם סיוע פסיכולוגי וסיוע רפואי. בהמשך כמובן שנכנסנו פנימה, ואם יש משהו שאני חושב שכדאי וראוי לדבר עליו, זה בעצם חוסר ההבנה, אולי הפרופורציה שהיה לנו עד היום. אם ידענו שיש יום ויש לילה ויש צחוק ויש כאב, וגם בכאב יש דרגות של כאב, אז אני חושב שכאן סוג של התבלבנו קצת ואיבדנו את זה. משום שראינו מתנדבים שאם שבאצנו אתם ביום הראשון דווקא בחוץ, שלא יראו מראות קשים, שיראו את המשפחות, שיתנו להם תמיכה וסיוע, אז ראינו מתנדב שאחרי יום או יומיים נשבר ואומר, אני לא מסוגל להיות מול המשפחות, מול החיים, אני מעדיף להיכנס פנים על התרח, ולזהות את החללים. ואם אנחנו מדברים על התרח, אנחנו מדברים על, 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 על דברים שמעולם לא ראינו. אם אני אומר שואה, שואה זה בהחלט מילה עדינה. אנחנו מדברים לא על אמבולנסים שמביאים גופות, אנחנו מדברים על מסעיות. אנחנו מדברים על מסעיות שלוקחות בבוקר את השוקו לילדים שלנו. אנחנו לא מאמינים שאותה מסעיות משפחות עשרות עשרות של חללים מיישובי העוטף, יום אחרי יום, היו שעות שאפילו היו פקקים של משאיות, לא הוריד אותם. אנחנו מדברים על מתנדב שמתפרט אחרי, ביום השלישי, ונשבר, היה צריך לקבל סיוע פסיכולוגי דחוף, שהוא עבד על המשאית להוריד חללים, ובאיזשהו שלב הוא מגיע אליו הנהג של המשאית עם שקית, אומר לו, תשמע, יש פה חמישה בני משפחה אחת, אותם אתה לא משאיר כאן, אתה הולך לקטין מזפ ראשי ומוסר לו, יש את השם על השקית, וכשהוא מבין שכל מה שיש לו ביד זה חמישה נפשות, כאן הוא מתמוטט ואומר, אני לא מסוגל להמשיך יותר. אנחנו מדברים על, 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 לא על ריח של מוות, אנחנו מדברים על טעם של מוות. אנחנו מדברים על יום שישי לפני שבוע, לפני שבת, דקה לפני שאנחנו עומדים לשפוט את השבת בבסיס, אנחנו באים לקבל את ה... את ה את הפסקי הלכה מהרבנים, איך לעבוד בשבת, ומה מותר לנו ומה אסור לנו. אנחנו גם בני אדם בסוף, אנחנו עובדים בשמש, תחת כיפת השמיים. למי שלא יודע, בפי שורה הוקמו שתי תרחים. יש את התרח למטה, שהוא בעצם טיפל בעיקר בחיילים ובשוטרים, ואת כל האזרחים פתחו תרח נוסף למעלה.
מה זה תרח?
תרח זה תחנת ריכוז חללים.
תגיד, למה לוקח כל כך הרבה זמן הזיהוי? אני מבין, אני שמעתי תדרוך שנתן חן קוגל, הפתולוג הראשי, על איזה ניתוח של 9 שעות, שהם ניתחו גוש פחם, שבעצם היה אם ובנה.
אנחנו מדברים על, על חלקם מהחללים שהגיעו במצב של בלתי ניתן לזיהוי. בסוף, אנשים שכבו שם עם 38-40 מעלות חום, לא יום ולא יומיים, וחלקם כשהגיעו אלינו, הגיעו בצורה מאוד מאוד בלתי ניתנת לזיהוי. ה-DNA שלקחו, כנראה שמסתבר, המשטרה הייתה צריכה לקחת יותר מבין משפחה אחת, לפחות מ2 או 3, וכשאין התאמה חזקה בין ה-DNA של החלל לבין ה-DNA של המשפחה, אנחנו לא מקבלים זיהוי ודאי. וזו הסיבה העיקרית שאני חושב שכרגע המשפחות ממתינות.
חזי, אתה יודע על כמה מדובר? שעדיין ממתינות בעצם?
נכון לאתמול אנחנו מדברים על סדר גודל של 300 חללים, אבל אני חייב לציין שחלקם אנחנו לא יודעים האם מדובר במחבלים או ביהודים.
עד כדי כך?
עד כדי כך, כן. מה שקורה בסוף שבוע, אספו את החללים שהיו מעבר לגדר, וחלקם יהודים וחלקם מחבלים, משם המספרים שם אנחנו בעצם לא יודעים לדעת...
חלקם גם ישראלים שאינם יהודים, גם את זה צריך
לומר.
דיווח אתמול יאיר שרקי שיש שוקלים עכשיו לקבור את ה-300 האלה קבורה זמנית, ולהשאיר כאילו לקחת מהם מספיק, כל הדברים שאפשר לקחת מהגופה לצורך זיהוי, כי זה פשוט תהליך שהולך לקחת הרבה זמן, אתה מכיר את זה?
אנחנו מכירים את זה, אנחנו לא נכנסים לעומק של הזיהוי. בסוף מה שאנחנו עושים בבסיס, אנחנו נותנים את הסיוע למשטרת ישראל ולחיילי הרבנות הצבאית. את כל נושא הפתולוגיה, יש מומחים גדולים, חשוב באמת לציין את זה, שזה מורכב מרופא שיניים, מפלסטיקאים, מאנשי חיל הרפואה, מפיקוד העורף, מיחידת זיהוי החללים של המשטרה, מהמז"פ, משרד הפנים, משרד לשירותי דת. אנחנו נמצאים שם כל כך, כל כך הרבה צוותות שעובדים ביחד בשיתוף פעולה, וכל אחד בחלק שלו. אני חושב שהמכון לרפואה משפטית בסוף הוא זה שבעצם מטפל במקרים הקשים. אנחנו גם יודעים שאותם חללים שלא ניתנים לזיהוי מועברים מבסיס שורה למכון עצמו, ואני מקווה שיצליחו לבשר לכמה שיותר משפחות בשורות טובות. אני יכול לומר לך שאני שבוע שעבר כמעט פתחתי שמפניה על דבר אחד, על זה שהצלחתי אחרי שבוע וחצי, להודיע למשפחה של זוג הורים, שיש להם 2 ילדים, הם היו במסיבה, בשבוע וחצי, הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל, במסגרת האיתור נדרים, האם יש לי מידע, האם מצאו, האם הם חללים, האם הם חטופים, לא היה להם מושג. ובתחילת שבוע זיהינו את האמא, הרגשתי שכאילו זכיתי בפייס, אני סוף סוף, המשפחה הזאת אוכל לקבל את הבשורה, שיש להם חלל, זה דברים ש... מעולם לא חווינו.
לא, זה דברים, סיטואציה מטורפת שאומרים לך שאחותך שבויה בידי חמאס ואתה רוקד.
נכון, אנחנו היינו במוקד החטופים גם כן משבוע שעבר, ישבנו איתם. זאת השאלות ששאלתי את האימהות, כולם, מה הם היו מעדיפים לקבל? את הבשורה שהבן משפחה שלהם חטוף או שהוא חלל. התשובות היו מאוד מאוד מגוונות ומעניינות, אבל אני חושב שרובם ענו שהם היו רוצים לדעת שהם חללים ולא חטופים.
וואו וואו וואו. תגיד, שאלה אחרונה, אתם נרדמים בלילה, מתנדבים? אתם צריכים טיפול, כדורי שינה, איך...
אנחנו מטופלים, אנחנו ביום חמישי האחרון, היינו סוג של שבירה בבסיס, אמרנו חבר'ה, גם אנחנו בני אדם בסוף, אנחנו רוצים להתפרק, והחל רבנות הצבאית אמרה, תתפרקו, אבל זה עדיין לא המקום פה להתפרק, יש פה חללים, ובסוף אחרי התייעצות, גם עם הרבנות וגם עם אנשי מקצוע, התכנסנו במקום סגור בחדר האוכל של בסיס שורה, ישבנו על הרצפה, הדלקנו נרות נשמה, ושרנו, ובחינו, ושרנו, ודיברנו והוצאנו, אני חושב שזה היה הערב הכי טוב שלנו. אני באופן אישי חזרתי הביתה ביום ראשון, אחרי שבת, הייתי כמעט יומיים בלי שינה, ובשעה 6 בערב, שעתי שבאותו ערב אני אחזור הביתה, אמרתי עצמי, איך אני אוכל לישון, איך אני אוכל להירדם, לא הייתי מסוגל להגיע הביתה ולתת חיבוק לילדים שלי שישנים איתי ביחד במיטה במלחמה. לא מסוגל לגעת בהם, לא הייתי מסוגל. ראיתי באותו ערב מסעית שמגיעה, אם קראו לזה מסעית הילדים, 75% מאנשי המזפ אמרו, אנחנו לא רוצים להיות פה, אנחנו לא רוצים לזהות. פתחו מחיצות ספציפיות לאותה מסעית כדי ש...
מה זה מסעית הילדים?
שהגיעו מאחד היישובים, הקיבוצים שנהרגו.
והיו בארץ ילדים?
היו שם 16 ילדים שהגיעו, שעשו.
טוב, אני חייב לסיים את השיחה הזאת עם קהל, אפשר להמשיך לשמוע את זה. חזי, מה אני אגיד לך? תודה שאתם קיימים ותהיו חזקים.
שיהיה בשורות טובות.
אתה מכיר את זה שאתה שואל שאלה שאתה לא רוצה לשאול?
לא רוצה לשמוע את התשובה.
ולא רוצה לשמוע את התשובה. מיכל קדוש תעשה דיווחי תנועה, פרסומות, ואנחנו נחזור. יש לנו עוד מוריין מעניין בנושא של ה... נרצחים הבדואים בדרום, חכו לנו. כן, אנחנו נגיד שלום לסגן אלוף מילואים, וחיד אלוזייל.
שלום.
אתה מנהל מטה הנעדרים בחברה הערבית, אני לא ידעתי עד לפני כמה דקות שיש כזה מטה, כמה נעדרים יש לכם?
יש לנו, א', אני אצל בהרוגים, יש לנו 22 הרוגים מחברה הערבית, שזה מהצפון והדרום, ויש לנו 7 נעדרים מחברה הבדואית בנגב, שמתוכם 4 בני משפחה אחת.
שמותר לומר איזו משפחה זו?
משפחת זיאדנה, משפחת זיאדנה זה עבדו בקיבוץ חולית, ובמהלך העבודה שלהם, שהם עובדים ברפת, נחטפו מתוך העבודה שלהם, נחטפו משם, ואנחנו לא יודעים איפה נמצאים כרגע, הם בגדר נעדרים.
יש ערבים ישראלים או בדואים ישראלים שחטופים בצד השני, שאתם יודעים שחמאס מחזיק אותם?
כן, אני יודע על 3 כרגע שהם חטופים, וארבעה שאנחנו עדיין בגדר נעדרים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, שזה בני משפחת זיאדנה, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתם. אבל היתר החטופים, אנחנו יודעים, כבר קיבלנו דיווח למשפחות שלהם, וזה תהליך, לצערי הרב, בהתחלה אנחנו מבינים שהמדינה הייתה בקאוס, ולקחתי על עצמי לטפל בנושא הזה, והתחלנו לאסוף את המשפחות ולאסוף נתונים, והתחלנו גם למצוא את הרוגים ולהחזיר אותם למשפחות שלהם ולהוציא אותם לקבורה. ועד שהגענו למצב שנשארנו עם 7 נעדרים.
וחיד?
כן.
אתה מתעסק במשהו כל כך מורכב ובעייתי באמת, ואיך אתה יכול להסביר, אתה יודע, חמאס בא, רוצח, טובח ב-22 לפחות אנחנו יודעים, ערבים, מוסלמים כנראה, אני מנחש,
מוסלמים, כן.
כן, כל המוסלמים.
איך אתה מסביר את זה?
תראה, חמאס הוא לא, שהוא יצא למלחמה הזו, הוא יצא למלחמה, הוא לא היה לו הבדל בין יהודי לערבי, ומקרתו כל המזרחי מדינת ישראל, כולם אותו דבר. ואני יכול להגיד לך, גם אם הייתה מלחמה ביום ראשון, כנראה היו נהרגים יותר ערבים, ישראלים, מאשר ה-22. כי כולם עובדים במרחב גוש הנגב המערבי, ורוב הבדואים עובדים שם, בסביבות 1,500 בדואים שעובדים במרחב בנגב המערבי.
וואלה, לא חשבתי על זה. זה שזה עשה קרה בשבת, זה הציל הרבה בדואים.
אני אומר לך, הציל המון, זה לא רק בדואים, גם יהודים, כי המון אנשים עובדים שם, בתור מישהו שירת בצבא, בגזרה הזו, מכיר אותו טוב מאוד. אני אומר לך, מזל של המדינה, מזל שלנו כאזרחים, כמדינה, שהמספר הוא לא היה אמור להיות כפול, מה שאנחנו רואים.
תראה, אתה שומע גם בימים האחרונים על הרבה מאוד אמירות גזעניות, תופעות גזעניות, פאניקה, היסטריה, כל ערבי שמסתובב ברחוב הופך מיד לחשוד, ואתה סגן אלוף במילואים, איך אתה חיים? זה, מה, 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 מה יש לך לומר לאנשים האלה?
אני חושב אנשים הם לא מכירים, לא יודעים, לא יודעים שיש בדואים שהם בצבא שנלחמו ונלחמים כתף אל כתף, ואנחנו נחשפים לסיפורים שבתוך החברה הבדואית ובתוך החברה הערבית שנלחמו גם באוגדת עזה, וגם אנשים שהוציאו בני נוער, אנשים שהיו במסיבה, והעבירו אותם ממקום למקום, ואני מכיר גם על קיבוץ ברי, שהם גם מרהט שאנשים התריעו שם, ואתה יודע, יש בחור מחברה בדואית שלקח 3,000 משפחות ו... נתן להם לגור בתוך
אלקרנאווי, נכון, הוא דיבר אצלנו, כן.
אלקרנאווי.
יש לו מלא מלונות שם במצפה וזה, והוא משכן אותם בחינם.
ואתה יודע מה, יש סיפורים שאנחנו מכירים עליהם, ויש סיפורים שאנחנו לא מכירים, אבל איפה הבעיה? לצערי הרב, אנחנו לא חושפים את החברה הערבית לתקשורת, יש המון יוזמות, ואני אומר לך, אנשים, אני יושב עם המון גורמים. בתוך החברה.
כל מה שרואים זה את הרציחות ואת האלימות ואת הפרוטקשן, אתה אומר שלא רואים את הצד השני.
בדיוק, לא רואים את הצד
ועדיין,
השני.
ועדיין הוא אחיד, אני לא הצלחתי להבין, בסוף מה עובר לחמאסניק, לטרוריסט שהוא בא, נדמה לי, סיפר לי אחד מחברי הכנסת הערבים, שנרצחה אישה מוסלמית, ובעלה נפצע, אתה מכיר את המקרה הזה?
כן, מרעד, משפחה דתיה, עם לבוש דתי.
אז הבעל שלה, תגיד לי אם זה נכון, הבעל שלה מספר בסוכת אבלים, שהוא אמר לה, תראו, זה מוסלמית, זה אשתי וירו בה.
כן, זה בדיוק העניין, גם אותה ילדה שנחטפה עם אבא שלה, שזה מהבעל, היא גם לבוש מוסלמית, זה לא תגיד עכשיו עם שער פזור, שנראית, לא נראית ערבייה. ובסופו של דבר אותם, אותו חמאס, שפגע באנשים, לקח אותם, כי לקח אותם, הוא לא היה לו הבדל בין יהודי לערבי. הוא לא, הוא בא ללחימה, הוא בא למשימה מסוימת, לעשות אותה, לא חשוב מי מולו, וזה בדיוק מה שנעשה כאן.
היה את הסיפור שאנחנו שמענו על הקרבות, את הקרבות שניהלו כמה לוחמים בדואים, חיילים בדואים, גם... גששים, אני זוכר את הסרטון הזה של אותו גשש, לוחם בדואי, שהגיעו אליו אנשים, ופשוט לא הפסיקו למחוא לו כפיים, כי הוא הציל אותם.
כן, כן.
אתה יכול לספר לנו קצת על המקרה הזה?
המקרה הזה, במקרה אני מכיר את הנפשות הפועלות בסיפור הזה, ואנשים עושות עבודה, כי הם מבינו שהאוגדה נמצאת במצב שהוא לא, אין מה לעשות שם, ואז לקחו את המשימה, חשבו אחרת, יצאו מהקופסה של להיות לוחמים, הורידו את הבגדים שלהם ואת המדים, והתחילו לדבר בשפה ערבית, וללחם באותם מחבלים, ולפגוע בהם, והצליחו מצד אחד לציל את עצמם, ולציל כמה שיותר מאותם לוחמים שהיו בתוך האוגדה, וזה מה שנעשה, ואותו בחור שהיה במסיבה, לקח אותם אזרחים שבאו אליו, הכניס אותם לתוך החדר, לא אמר להם, אין לי מקום בשבילכם, לקח אותם, הכניס אותם לחדר, כי לא הסתכל באמת אם הוא יהודי או ערבי, הסתכל על דבר אחד, הוא אדם שצריך לעזור לו, ולתת לו כל מה שצריך, וזה בדיוק מה שקורה כאן, ולצערי הרב, אני מבין, יש הרבה גורמים, שלוקחים את המלחמה הזו, ואת כל מה שקורה במדינה, למקום של הם ואנחנו, חברים, אין הקיים ואנחנו, אנחנו ביחד כאן. המלחמה היא על הקיום של כולם, בסופו של דבר חמאס שעשה את מה שהוא עשה, הוא לא הבדיל לא בין ערבי ולא בין יהודי.
אבל תשמע, הוא אחיד, אתם חיים בתוך פרדוקס מטורף. מצד אחד, האסון המזוויע הזה, על אחת מנקודות האור הבודדות, זה שהוא באמת ככה מקרב אותנו עכשיו. מצד שני, יש לכם גם מלא משפחה בתוך עזה, יש עזתים לשעבר או עזתיות ביניכם, זה לחיות רגל פה ורגל שם, איך אתה מגדיר את עצמך בסיטואציה מוטרפת כזו?
תראה, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, תשמע, אתה חי במדינה, אתה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, הדת האסלאם לא באה ואומרת להרוג ילדים ונשים וזקנים, ולא לעקור עץ ממקומו, בסדר? הדת האסלאם בכלל רחוקה מהדברים האלה שאנחנו שומעים ומספרים עליהם, והרבה אנשים חושבים שהדת שם. לא, הדת היא לא שם.
אנשים אנחנו, נכון, יש לנו קרובי משפחה ויש לאנשים קרובי משפחה שם, אבל אתה חלק ממדינת ישראל, אתה חי בתוך המדינה, ינקת את החלב של המדינה, ואתה חלק ממנה, ואנשים חיים כאן, הם לא באים להסיר את הכל, אבל מצד שני, אנחנו רואים גם, מצד שני, בואו נלך לחזור לפני השביעי לאוקטובר, מה היה כאן? בואו, באמת, כאילו, אתה מסתכל, הם הערבים, הם, כאילו, אתה מסתכל, אתה, אף אחד לא בא, חיבק, אוקיי, מזרחים, חלק בלתי נפרד מהמדינה, בוא נטפל בהם, אתה רואה שיש 209 הרוגים בחברה הערבית באלימות, אתה רואה, אף אחד לא נסעף וטיפל באותם הרוגים ובאותה חברה. אתה מבין, אם היה קורה בחברה יהודית, אותם 208 הרוגים, אני אומר לך, מדינת ישראל לא הייתה ישנה עד שהיא מסיים את האירוע הזה. אתה מבין, כאילו, אתה מסתכל, הטיפול בחברה, הילד החורג, הילד החורג, וזה בדיוק הבעיה. כאילו, אם אתה לא תיקח את החברה, ותחבק אותה, ותהפוך אותה חלק ממדינת ישראל, הנה, כך אירוע. אתה יודע מה, החברה יודעת, וכולם, אני אומר לך, מנהיגים, בתוך החברה הערבית, באים ואומרים, חברים, אל אף אחד, לא, למדינה, אז הוא, אל תתעסקו בזה. אנחנו מבינים שהמדינה נמצאת במצב, כולם קובעים את הכאב של אזרחי מדינת ישראל, כולם קובעים את הכאב. וגם קובעים את הכאב של ילדים שנהרגים.
יש לך בטח אין ספור חברים בקיבוצים שם, אתה בטח מכיר.
אחד משמעית, קרן שלום, סופה חולית, חלקם נהרגו וחלקם נחטפו, ואני כואב את הכאב שלהם, ואני יחד איתם, ואני כואב אותם, כי מה לעשות, זה חברים, חייתי איתם 23 שנה, כל השירות, והייתי יחד איתם, אוכלים שותים ביחד, וזה כואב.
מה עשית בצהל, יוחיד? איפה היית בצבא?
הייתי מפקד גדוד הצעיר הבדואי, הייתי גם מפקד חטיבה, והשתחררתי, היום אני, יש לי עמותה שנקרא צעד קדימה, שהיא עשיתה לה סבא שתתעסק בהרוגים של אירועי אוקטובר בחברה הבדואית, חברה ערבית, והנעדרים.
וחיד, אתה יכול אולי במשפט קצר, אם היית מפנה משהו בערבית לאותם אנשים שנעדרים בעזה, אולי איכשהו יתגלגל אליהם איזה מסר בערבית שירגיע אותם קצת?
كان
دبر
جماعه احنا دوله اسرائيل والمجتمع العربي في دوله اسرائيل والعالم كله بيعرف انكم موجودين عند حماس واحنا بنسوي كل حاجه مشان نروحكم ونرجعكم على بيوتكم غانمين وسلمين لكل المجتمع الاسرائيلي اليوم واقف على رجلنا من رئيس الدوله لعند اصغر واحد في الدوله مستعد يسوي كل حاجه مشان تروحوا على اهاليكم
غانمين وسلمين بكثره
وحيد رجا وحيد الوزل تودا ربا لك ترزق معمد كنيس اخروف تجد بمشפט ما هو امر
بكثره اني تمصتت كل ذا مدينه اسرائيل والحברה العربيه هو امر لهم يؤدين شاتم نمصايم اצל حماس نحن نسيم كل ما شرك افشار كدا شتخزرو البيت بشالوم وامن ان شاء الله بامد شاحنا نريت كולם חוזרين البيت.
אנחנו סיימנו, שר פלסנר ושמואל בן סימון אנחנו הפיקו על השידור אחרים גל אשל ותמר שלומוביץ, עורכים בדיגיטל מיכל קדוש אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק. לא יודע למה אנשים אומרים שאתה כזה גרוע, אלא נחמד איתך, יסחר.
שר, פעם הבאה, אינון, מה ביקשתי?
צריך קצת לדעת לצחוק גם ברגעים האפלים ביותר, ואנחנו נמצאים בתוכם.
כן, לגמרי.
ממש בתוך החשיכה הזו, אבל אנחנו נצא ממנה, כי המדינה הזו יותר חזקה מסך מנהיגיה וקשקשניה. יאללה, תחזיקו מעמד.